שלום, בוקר טוב. אתם ב-103 FM, וכאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו. על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103. אנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. ואנחנו נצא לדרך. אני רוצה רק להגיד לכם שמחכה לכם כאן הפתעה בשעה השנייה. אני מארחת את דוקטור אשר ולר. דוקטור ולר הוא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. הוא מנהל מקצועי של תחום הנוער במרכז הישראלי להתמכרויות. הוא גם הפסיכיאטור המלווה של מרפאת נטה. זו מרפאה חדשה לטיפול בהתמכרויות בבני נוער במרכז הישראלי להתמכרויות בנתניה. ולמה אני מארחת אותו? כי היום, במיוחד, תמיד זה היה, אבל במיוחד בתקופה הזו, כשאנחנו כל כך חוששים לילדים ולנוער, יש דברים, יש תופעות, אנחנו פוגשים יותר התמכרויות, ואני רוצה ללמד אתכם על זה, וכמובן לדבר על איך לזהות, האם זה ישנו, ומה אפשר לעשות. אז אני אדבר עם דוקטור ולר על שימוש בחומרים, התמכרויות, בני נוער, זהו, אז אתם תישארו איתי כאן, זה יהיה בשעה השנייה. זהו, אני אתזכר אתכם שוב לקראת סוף השעה הראשונה, כי זה יהיה רעיון חשוב. ופה נלך ישר למי שמחכה או מחכה לי בטלפון, ונתחיל כבר ישר עם הדרכות ועזרה. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אהלן, שלום.
אהלן, מיכל. שמי אלון, אבא לארבעה בנים. כן, גרוש.
הרבה פיזיות יש בבית.
הרבה פיזיות.
נכון, כן.
ירד קצת 25% בגיוס לפני חודש. גדול.
אבל עלתה רמת, עלתה עצימות החששות, אה?
כן. החששות עולים. כן. למה הכל בטירונות וחדש, אבל בסדר. נגיע לימים הקשים כנראה.
כן. כן, אלון.
לפני שבועיים שלוש היינו בשיחה עם היועצת, אני מדבר על אילי, הקטן הצעיר שלי.
שהוא בן?
בן 8.
אוקיי. בכיתה ג'
בכיתה ב'. הוא נכנס לאלף קצת לפני, הוא ילד דצמבר, ראשון הראשון, סוף דצמבר, תחילת ינואר. בעצם נתגייס
נכנס לבית ספר. הוא נולד בראשון בינואר?
כן.
וואלה, אחד מהבנים שלי נולד בראשון בינואר. הוא היה הזכר הראשון שנולד באותה שנה בבית היולדות. הוא נולד ב-12:45 בלילה, שזה כן, שזה כבר, אני זוכרת עצמי עם צירים, מסתובבת, הולכת לכיוון הבית יולדות, כולי כואבת מצירים, ומולי הולכים אנשים לבושים במחלצותיהם, בקבוקי יין ביד, ואמרתי, מה הם הולכים? לאן הם הולכים? לעשות מסיבה לזה שאני הולכת ללדת? ואז הבנתי שאני רואה אנשים שיוצאים לרקוד ב-31 בדצמבר.
זהו,
כן.
כן, זה נכון. אנחנו פספסנו תאריך במעיין השלישי שלי, תאריך היה צריך להיות, היה הזדמנות לתאריך 11-11-11.
וואו.
אז לא צלחנו את זה, אז הבאנו את הראשון הראשון.
אוקיי, וואו, אוקיי.
לענייננו.
כן, אז הייתה פגישה עם היועצת בבית ספר של אילי.
כן, אילי, לפני זה הוא מאובחן כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, עם בעיות רגשית. המון אנרגיה, מדבר בקול, מחבק חזק ואוהב ונשמה טהורה, ובאמת בקצוות הגבוהות של של טוב הלב של ילד. אבל מצד שני הוא מאוד אימפולסיבי כזה, הכל אצלו, והוא שומע מוזיקה בקולי קולות, הוא מדבר בקולי קולות, הוא מחבק ואוהב בעצימות גבוהה. וגם בבית ספר זה מתבטא, כאילו מאוד אוהבים אותו, כי הוא צ'ארמר גם ברמה של ילדים וברמה של מבוגרים. את הולכת איתו, הוא בוס גדול, הוא לידר מלידה, באמת הוא מקסים ברמות מטורפות. ואחד הדברים שעלה מעבר לבעיות הלימודיות והכושר ההסתגלות הלימודים וה ועלה הנושא של, אני אמרתי, אני גרוש, אין לנו מספיק חדרים בבית, ולא שאני איתי במיטה. ואמרו לי, קצת הרימו גבה בדיון, ואמרו, אתה יכול לפגוע בביטחון של הילד, זה יכול להיות שהוא, אם הוא יגיד את זה, זה יהיה...
יצחקו עליו.
יצחקו עליו, ואני אומר בלב שלי, בוא, הילד שלי מקרקס את כל הילדים בכלל, שמסביבו ומפעיל
מי יצחק עליו?
כולם, כן. מי מסוגל עליו לכלל.
כן, כן.
ובאתי, אמרתי, אני אקשר אליו, נוריד את זה מהשולחן, או לעלות את זה לסדר.
אוקיי, תוכל לבוא להגיד להם, סליחו לי, אבל מיכל דליות אמרה.
כן, כאילו, לא, עם עצמי, אני לא צריך...
כן, כן.
בשביל לדעת שאני בסדר.
בוא תראה. קודם כל...
זה כי אני נהנה להיות ב...
לברור, בחייך. קודם כל, שילד ישן במיטה של ההורים, הדבר האחרון שזה עושה, זה מוריד לו את הביטחון. אם כבר זה מעלה לו את הביטחון. אין משהו יותר כיפי ומהמם ונהדר, מאשר לישון צמוד, או בכלל להיות צמוד למישהו מההורים שלך. זה הכי, הכי חיבוקי, זה הכי על הגוף, זה הכי נוסך ביטחון. זה מדהים, זה מהמם. אני לא מוצאת בזה שום טעם לפסול, יש חברות, המזרח הרחוק, מקסיקו, יש חברות שזה הנועל. אני זוכרת, עשיתי פעם טור של הרצאות בסין. לא, זה דווקא היה ביפן. עשיתי גם בסין, אבל אמרו לי את זה ביפן. והרבה ישראלים נשואים ליפניות. והם אמרו לי שברגע שנולד התינוק, הבת זוגתם עברה לישון עם התינוק בחדר. הם אומרים לי, נגמרה הזוגיות. זאת אומרת, עכשיו, לא נגמרה הזוגיות מבחינת הבחורה, אבל זה ברור שכשיש תינוק, אופה, אתה כולך שם. עכשיו, כל האנשים היום באים עם חלקי רעיונות, זה כמו שמדברים איתי על טרנדים של הזנחה, או על טרנדים של היקשרות, באמת, חלקי רעיונות, ולוקחים אותם למקומות לא נכונים. לדעתי, אין גם שום מחקר, אין שום הוכחה, אין שום דבר שאומר שילד שישן במיטה תורב הוא חסר ביטחון. ממש לא. אבל בוא תראה מה כן. בוא נצא שתבין מה כן. ותסתכל על זה רק רגע במחשבה מאוד של שכל, לא של לב. קוגנטיבי. בעצם מה שאנחנו עושים, אלון, אנחנו, כל החינוך הוא הקניית הרגלים. אנחנו מרגילים את הילד לשטוף ידיים שיוצא מהשירותים, אנחנו מרגילים את הילד להגיד תודה, סליחה בבקשה, אנחנו מרגילים את הילד לא להתערב כשאמא ואני מדברים, או כשאני בשיחת טלפון, אני מרגילה את הילד להיכנס למיטה, להקשיב סיפור, לקבל חיבוק ולהגיד לילה טוב, ואז הוא עושה נם 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 ונרדם. זה הכל, או אני מרגילה את הילד לשבת לידו, ללטף אותו, ללטף אותו, ללטף אותו, ועכשיו ככה הוא נרדם. אז הקניתי לו את ההרגל הזה. זה מה שאנחנו עושים. מקנים הרגלים. עכשיו, אני לא יודעת איך זה קורה. האם הוא עולה למיטה שלך ונרדם לבד? או האם אתה נדרש לשכב לידו, אלון?
לשכב לידו.
יפה. אוקיי.
הוא מאוד בעייתי בלשון.
אוקיי, שנייה. עוד לפני שנדבר רק רגע על הקושי שלו בביסות, שגם פה יכול להיות שהוא בא לידי ביטוי, ואתה מהווה איזשהו סוג של, של מיתון והרגעה, שזה מה שעוזר לו. אבל בואו נדבר רגע על ילד רגיל, נוירוטיפיקלי, כזה שלא הובחן עם שום דבר, והוא רגיל, אוקיי? הילד הזה, ברגע שאני נשכבת לידו, והוא נרדם, הוא נרדם בהרגשה מאוד טובה של חום, של ביטחון, אבל הוא מתרגל, פשוט מתרגל, להירדם תוך כדי חום הגוף שלי, הנשימות שלי, אם הוא קרוב אליי אז הדופק, אם אני מחבקת אותו זה גם מגע, וכל הדברים האלה ביחד מייצרים תנאים להירדמות. אתה יודע, אנחנו מכירים הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני לא יכול להירדם עם אור. לא, אני לא יכול להירדם בלי אור. אתה רואה אנשים שעולים למטוס עם הקרית שלהם. היא לא יכולה להירדם בלי הקרית שלה. זאת אומרת, בסיכומו של דבר אנחנו יצורים של הרגלים. חלקם תוקעים אותנו בחיים ומפריעים לנו. חלקם, איכשהו אנחנו מנהלים את כל חיינו עד הרגע שזה מפריע, או שזה לא מפריע בכלל. אוקיי, עכשיו, אתה בעצם מקנה לבן שלך הרגל. ואם הוא יצא לטיול כיתתי, יכול להיות שהוא לא יצליח להירדם, כי אין לו את התנאים שמביאים לו את השינה.
הבנתי.
או אם אתה תרצה, תהיה לך בת זוג, תרצה להסתובב, לא תהיה לך בת זוג. יהיה לך חבר טוב, תרצו לנסוע לטיול, ואתה משאיר את הילד עם סבא וסבתא הנהדרים, או עם אמא, רגע, תכף אני באמת סקרנית, תכף מה קורה בבית של אמא. ואז נשאלת השאלה, אם הילד יהיה מסוגל להירדם לבד. עכשיו באמת אני רוצה לשאול אותך, מה קורה כשהוא אצל אמא שלו? גם שם הוא ישן במיטתה?
זה מתחיל מזה שקשה לו להירדם, אז אנחנו יושבים שם בשביל להרדים אותו, גם אצלה.
גם אצלה.
הוא כל הזמן לא...
הוא לא שקט, הוא לא שקט.
הוא הולך, עוזר, הולך.
כן, הוא לא שקט.
ואנחנו, הוא תוקע לנו את כל הלילה במרכאות, ולפעמים מרדים אותנו.
כן, כן, אז זהו.
אז זהו את המצב שגם אצלה הוא ישן לידה.
במיטתה. בטח, תראו, אנחנו עושים את הדברים האלה, כי זה החיים, כי די, גמורים מהעייפות בערב, כמה אפשר להילחם עם הילדים, ריבון העולמים, אני נשכבת לידו, תוך 5 דקות הילד נרדם, אני אתחיל עכשיו את הסיוט הזה, החוצה, פנימה, פנימה, החוצה, למי יש כוח? ויש עוד 3 ילדים, ויש דאגות, ואני צריכה לסיים את המצגת, ואמא שלי מחכה לי שאני אתקשר אליה, אני מבינה למה זה מגיע, זה הכי נורמלי בעולם, אבל אני רוצה שתבין, שיש לילד כרגע סוג של התניה שתקשה עליו לאורך החיים. זה אחד. אוקיי? מה אנחנו עושים עם זה רגע? עוד לא החלטנו. אני, אם הייתם מגיעים אליי לקליניקה, ואני הייתי רוצה את שניכם ביחד, לא חשוב שיש פה 2 בתים, כי יש פה בסיכומו שבר איזשהו קושי שהוא חוצה בתים כרגע. אני הייתי מיורדת לעומק העניין, ומנסה יותר לברר, ואני יודעת לשאול שאלות, ואני לפי התשובות אדע, האם זה יושב על מה שאני קוראת לו, שזה המנדט שלי וזה התנהגותי. זאת אומרת, הילד יודע שהוא יגיב בצורה מסוימת, למשך זמן מסוים ובעצימות מסוימת, וזה בסוף ישבור את שנינו וניכנס איתו למיטה. אז זה מה שהוא עושה. זה נקרא התנהגותי. כי פה יש לי יכולת ללמד אותו אחרת. זה עבודה, אבל אפשר ללמד אותו אחרת. עכשיו, הילד הזה המסוים שלך, נוסיף לזה גם את ההבחנה של הקטע של, של קושי בביסות רגשי. זאת אומרת, באמת הכל שם בעצימות גבוהה. הלב אוהב, מוזיקה ברעש, אנרגיה פאפאם, הכל. אז מצד אחד הוא מהמם והוא מקסים והוא אהוב והוא צ'רמר. מצד שני, הכל אצלו בעצימות גבוהה. מה שגם אומר שמבחינה חברתית, בשלב מסוים הוא יתחיל לשלם על זה מחירים. גם עם חברים שיגידו לו, די, נו, אוף. גם, מה?
משלם.
הוא כבר משלם, מסכנצ'יק, זה אחד. ואז ככל שהוא ילך ויגדל, גם דמויות הסמכות כבר התחילו להגיד לו, שב, אי אפשר. עכשיו, דמויות סמכות זה לא רק המורות והמורים, והאלה בתיכון שיעיפו אותו כל שנה מהתיכון, אלא אחר כך זה המפקד בצבא, ואחר כך זה הבוס, ואחר כך זה גם בת זוגתו, או בן זוגו. בסיכומו של דבר, אנחנו כן אמורים לדעת לקבל סמכות, באיזשהו אופן. גם אם אני אהיה עצמאית ואני מתעסקת רק בנדלן. בסוף יש לי את הבנק, יש לי את הלקוחות, זאת אומרת, יש כל מיני קודים חברתיים ומצבים חברתיים שהוא חייב לפענח אותם, ואין ברירה להתאים את עצמו לחברה ולתרבות שהוא חי בה. הוא יכול תמיד לעבור ולגור בבהיים, ואף אחד לא יגיד לו שום דבר. הוא יכול, נכון, אבל אם הוא לא רוצה, אז הוא פה, ופה יש כל מיני דברים ש... וזה אחד מתפקידנו, להכשיר אותו לדברים האלה. לא להיות אורי הליקופטר שעושה הכל עבורו, או פפוטר הכל עבורו, אלא מאלץ אותו להתמודד. עכשיו, אני חושבת ככה, אם אנחנו רק נתייחס לנושא של השינה, זה לא פוגע בביטחון העצמי של הילד? לדעתי, זה כן נותן לילד תחושת שליטה? ויכול להיות שהילד הזה, מכיוון שהוא לא מבוסס, הוא הרבה פעמים לאורך היום מרגיש לא בשליטה, כי זה כאילו חזק ממנו. אתה מבין?
זה חזק ממנו, הוא יפה. מרגיש את זה.
ואז איפה הוא ישלוט? במה הוא ישלוט? הוא ישלוט בבגדים שלו, הוא ישלוט באמא ואבא שלו, הוא ישלוט במורה ובחברים, אתה מבין? ואז הוא מייצר מצבים שבהם יש לו איזושהי יכולת שליטה. אולי זה. יכול להיות שזה גם זה. עכשיו, זה לא פוגע בביטחון העצמי, ממש, ממש, באמת, סליחה, אני לא חשוב, לא אכפת לי גם עם פסיכיות, זה שטויות במצקבניות.
לא, אם מחר מישהו אומר לו, מה, תעשן, הוא בא לבקר אותו,
אז הוא יגיד לו, ברור, תגיד מתי, תצייד אותו במשפטים, תגיד לו שהוא יסתכל עליו מלמעלה למטה ויגיד לו, ברור, מתי פעם אחרונה נתנו לך לישון במיטה זוגית חביבי וקבעת על אבא שלך, נראה אותך, יעיפו אותך הרי מהחדר, תן לו משפטים שאומרים לילד בן 8, כולו בכיתה ב', זה כמו שבא ילד
ואומר... אני לא פוחד ממש ממה שכאילו זה, כי אני יודע, יש לו ביטחון מטורף.
אז בוא נצייד אותו, תשמע, ואם היו לו אוזניים גדולות,
או אם הוא היה... או משהו שאני לא
פוחד. אבל תראה, נגיד הילד נמוך מדי, נגיד הילד גבוה מדי, נגיד הילד עם אוזניים גדולות, נגיד הילד צריך משקפיים שנראות כמו התחתית של לבנייה של פעם היה, הרי כולם יצחקו עליו, הרי כולם יעירו לו הערות. אין לי מה לעשות עם הדבר הזה. אם פה מישהו יגלה שהוא במיטה של ההורים, יכול להיות, יהיו חבר שיגידו, יא, איזה כיף לך, ויהיו אלה שילגלגו עליו. אז מה? אז אני אמורה לצייד את הילד בתחושת ביטחון, ומשהו פנימי מאוד עמוק, שדברים כאלה לא יפחידו אותו. שילד שיגיד לו, מה? אתה תינוק שאתה ישן במיטה של ההורים? אז הוא יגיד לו, סליחה. תינוקות ישנים במיטה של תינוקות ולא במיטה של ההורים. אני ישן במיטה של ההורים. נראה אותך מכריח את אבא שלך לישון במיטה שלו. נראה אותך ישן במיטה זוגית. כמוני, מה? אתה אומר את זה מכנאה. תראה, זה משפט טיפשי, סתמי. אבל זה משפט שאומר ילד בן 8, ילד בן 8 אחר שמלגלג עליו. אני רוצה לצייד ילדים במשפטים שמרוממים את הביטחון העצמי שלהם. אם יש לי נכד נמוך, ויש לי, שבא ואומר לי, סבתא, צוחקים עליי כי אני נמוך. אמרתי לו, כל כול, אתה נמוך, מה לעשות? מה אני אגיד לו, אתה גבוה? הילד נמוך. ממשפחה של נמוכים. ואז אני אומרת לו, תגיד לי, מה אתה עוד חוץ מנמוך? ואז הוא אומר, אני מטפס ראשון, אני הכי חזק במתמטיקה, אני אוהב את אחי, אני. אמרתי לו, אז בפעם הבאה שמישהו בא ואומר לו, יא תינוק נמוך, תגיד לו, זה מפריע לך? כי לי זה לא מפריע, אני הרי יותר מהיר ממך בטיפוסים על עץ. אתה מבין, אלון, מה עשיתי כאן? זה הכל. זה הכל. לא לפחד משום דבר, תמיד יהיו אנשים שיצחקו על הילדים שלי, על הילדים שלך, על הנכדים שלי, עליי, תמיד. ואנשים שינחרו ויעשו וכל כאלה, נו מה, ויגלגלו עיניים. אני רוצה לגדל ילד, שכשמישהו מגלגל עיניים הוא לא, שהוא לא מתפרק מזה. זה הכל. זה הכל. אתה מבין? ולכן זה לא, זה לא בגלל זה אני יוציא אותו מהמיטה, אלא אני אצייד אותו בביטחון עצמי, ולהגיד לו, אבא שלי נכנע לי, חביבי, למה אתה מכניע את אבא שלך? מתי קיבלת פעם אחרונה מה שאתה רוצה? סתם, אני לא יודעת אם זה המשפט הנכון, זה גם צריך להתאים לך. אתה מבין? אבל זה העניין. עכשיו, ברגע שזה יפריע לך ולזוגתך, כי אני רוצה לאחל לך זוגיות טובה. ואני שואל את עצמי, מה תעשה? כשאתה תרצה להכניס מישהי למיטה שלך. פה הבעיה שאני רואה. וזה לשיקולך, ומתוך זה לחשוב, אותו דבר עם בת זוגתך, עם גרושתך. למה שלא יהיה לה גבר במיטה? או אישה אם היא רוצה. לא, לא, זה לא מעניין אותנו. אבל, אבל אז צריך להוציא את הילד. ואז אם אני מוציאה את הילד בגלל בת זוג שאתה מכניס עכשיו, איזה קשר יהיה לו עם הבת זוג הזאת לדעתך? לאהוב אותה הוא לא, אין סיכוי שהוא יאהב אותה. כי אתה הרי בגללה הוא סולק ממיטתך, מהמקום שבו הוא קובע, שולט, נעים לו, טוב לו, הוא מרגיש אהוב, הוא מרגיש נשלה, הוא מרגיש שולט, אוקיי? זאת אומרת, כשזה יגיע הרגע, כשיגיע הרגע הזה, אם עד אז הילד לא יצא מהמיטה שלך, אז תבוא להדרכת הורים. בינתיים תלך לכל מי שאמרה לך שזה פוגע בביטחון של הילד, שתגיד מיכל דליות אמרה שזה לא. זה כל מיני דברים אחרים, אבל זה לא זה.
כן, נמנתי.
בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, אלון, תודה על ההזדמנות לדבר איתך. ביי, שבת שלום. תודה רבה. איזה כיף, איזה יופי. אני קצת פתאום מרגישה כמו second opinion, או כשהולכים לאיזה רופא או איזה משהו, ורגע, נשמע עוד מישהו מה הוא אומר. כי זה נכון, תמיד יש second opinion. אוקיי, אני עוברת לשיחה השנייה. שלום.
היי מיכל.
אלן, בוקר טוב.
יש לי 3 ילדים, הגדול בן 8, אמצעית תכף בת 5, וקטן בן 9 חודשים. יש לי 2 עניינים, אני אתחיל עם האמצעית. ילדה מאוד מאוד דעתנית, מאוד עקשנית, יודעת מה היא רוצה, מאז ומתמיד. לפעמים היא יודעת על איזה נקודות ללחוץ לנו.
המשמעות היא בעצם שכל דבר שאת מבקשת, את בקושי זוכה לשיתוף פעולה, זו המשמעות, כל דבר היא אומרת לא, אבל דווקא, אבל אני לא רוצה.
נגיד בבוקר, אז הגדול שלי הוא תוך שתי דקות מוכן לבית ספר כבר, מתלבש, מתחתך שיניים, עושה הכל, והיא מורחת את הזמן, והיא משכבת על הרצפה, והיא פתאום לא יכולה להתלבש לבד.
אוקיי, זה כבר לא דעתנית ועקשנית, זה כבר ילדה חכמה, שעושה כל מיני דברים כדי לגרום לך להתעסק איתה. ולא עם הקטן, ולא עם... כן, אוקיי.
אוקיי. אז זה לא העניין, בסוף אני מצליחה להלביש אותה, אני מתקשרת, כי אני מרגישה שבחודש האחרון, היא פיתחה איזשהו סוג של OCD לגבי סדר, של הצעצועים שלה, של הבובות שלה, של המיטה. אני קישרתי את זה להזקות שהיו לנו, לאחרונה היו הרבה הזקות במרכז, באמצע הלילה, אני לא יודעת אם זה קשור או לא, אבל...
ואז...
איזשהו סוג של שליטה שהיא...
ואת אומרת לעצמך, היה שם פחד, הייתה שם איזושהי חרדה, עכשיו היא צריכה לסדר את זה לעצמה. כן, לשלוט קצת בדברים האלה.
כן.
יכול להיות, כל ההשמות האלה שלנו, אנחנו לא זורקים שום דבר לפח. כן, אוקיי.
אז ממש גם קורה באמצע הלילה, אם פתאום היא שותה, יש לה בקבוק מים לידה, והיא שותה, וזה לא פתאום במקום הנכון, היא צריכה לסדר את כל המיטה, ואם אני מנסה לעזור לה, אז היא מתעצבנת, ולא ככה, וממש... גם בשלוש בבוקר היא מצליחה לשלוט בזה ולהתעסק בזה.
אוקיי.
השאלה זה האם להניח לזה זה יעבור לבד, או אני צריכה לעשות עם זה משהו, לזרום עם זה.
תראי, היא צעירה מדי, אני חושבת שהיא צעירה מדי לאבחון. תראי, יש פה כמה דברים, ואני תמיד חוזרת שוב, על המנדט שלי הוא התנהגותי. למרות שכל התנהגות יושבת גם על רגש, כן, אני רוצה להכיס את אמא, אז אני זורק דברים. אני רוצה שלא ישימו לב אליי, אז אני לא עונה ואני מתחבא. זאת אומרת, אני חושבת, יש המון דברים שקרו לילדים בשנה האחרונה, בעקבות המלחמה, בעקבות הלחץ, החרדה, ההתעוררויות באמצע הלילה, ההליכה המהירה לממד, או אפילו, יש ילדים שגם אם הם ישנים בממד, מתעוררים אולי מהרעש, מהזקה, או פתאום האחים האחרים, ההורים נכנסים אליהם לחדר. יש פה איזושהי חרדה קיומית, הורים יותר עצבניים. תקשיבי, אנחנו המבוגרים, אני רק כבר מדברת על התוצאה הסופית, אנחנו יותר תוקפנים, ואנחנו גם יותר תוקפנים כלפי הילדים. כי אנחנו בחרדה, אנחנו על הקצה, אנחנו באיזשהו מצב של פגיעה מוסרית גם, המצב נורא מורכב באמת במה שקורה, ואצל הילדה הזאת, שהיא כנראה סופר חכמה, וגם יש לה איזשהו מקום של לרצות לקבוע, לא יגידו לי, אני אקבע. זה שהיא בבוקר עושה לך קשיים, זה כאילו היא, מה היא אומרת? היא הרי כאילו היא אומרת, גברת, את לא קובעת עליי, תצטרכי להתאמץ מאוד, כדי שבסוף יקרו דברים כמו שאת רוצה. הרי זה מה שהיא אומרת. היא רק אומרת את זה בפעולות. ובסוף את באמת צריכה להתאמץ, או לאיים, או לשחד, או משהו. צריכה לעבוד בזה, עד שבסוף היא תהיה מוכנה ותוכלי להביא אותה לגן. וזה מה שהיא עושה, היא גורמת לך לעבוד, איתה.
כן, אבל מה שקורה בבוקר זה שאני צריכה להגיע לעבודה ואין לי זמן בנוח וברוגע ובשלווה, אז זה בסוף מגיע לעצבים כל בוקר.
ברור, ברור.
בוקר קשוח.
ברור, לגמרי. אני אומרת לך מהרגע הראשון, דרך אגב, למרות שלא שאלת, תעשי את אותו דבר, הרי בסוף את יודעת שאת תגיעי לשם. אז אל תמשכי את זה 20 דקות, תעשי את זה מהרגע שהתעוררה. כל מה שאת עושה, בכוח או לא בכוח, בשוחד או בעונש, באיום, מה שאת עושה, תעשי על ההתחלה, במקום למשוך את זה חצי שעה, כי הרי בסוף את תעשי את זה. וברגע שאת מושכת את זה חצי שעה, את מחלישה את עצמך, ואת מחזקת אצלה את ההבנה, שזאת הדרך שהיא צריכה להתנהג. כי בסוף היא מקפלת לך, היא מקופפת לך את היד. אז תעשי את זה על הרגע הראשון, במקום שתזכי להתכופף. את יודעת שלא תזכי לשיתוף פעולה, פה, פי, 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 פה, 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 עם כל העוצמות תלבישי אותה. או אל תעשי כלום, אל תדברי, אל תפצירי, אל תגידי, אל תה. 10 דקות אחרונות לפני שאת צריכה לצאת, כולם מוכנים, שח, תעשי מה שאת עושה בדרך כלל, ואז תצאי. מבינה? אל תמשכי את כל הזמן הזה, כי זה לא עובד. אבל רגע, נחזור ל-OCD. תראי, בהחלט יכול להיות שמה שהיא פיתחה עכשיו, זה איזשהו צורך לשלוט. שוב, זה קצת דומה גם למה שדיברתי מקודם עם האבא, אבל מסיבות לגמרי אחרות. זה, הילדה, בגלל מישהי, בגלל הטמפרמנט המסוים שלה, בגלל העוצמות המסוימות שלה, החוכמה מאוד הגדולה של האינטליגנציה, הילדים באמת בתחושה של אובדן שליטה על מציאות חייהם. צריכים להבין את הדברים האלה. זה קורה לפעמים ילדים בני 3, כשההורים רבים ומתגרשים, ואז פתאום רואים שיש לנו בעיה של יציאות. שם הילד פתאום בשליטה. שזה נורא עצוב, אבל זה ילדים, זה ילדים. זה נפש רכה של חתלתול. לא אפשר לצפות מהם תגובות והתמודדויות בוגרות. הם לא יודעים עוד להתמודד בתגובות בוגרות. גם אין להם עדיין ביולוגית ואורגנית את המקומות האלה, בשלים ומוכנים במוח, וגם ביכולת לויסות הרגשי. אין. אז אנחנו רואים את זה אצלם בדברים האלה. ה-OCD הזה הוא באמת סימפטום. ומה שאנחנו יכולות זה לנחש למה, לשער. ובהחלט יכול להיות שזה מהמצב. עכשיו,
אז זהו, אני רואה את זה שזה באמת בחודש האחרון, ואני אמרתי מה השתנה בחודש האחרון, והיה לנו פשוט יותר התערויות בלילה מהזכות.
כן, יש מצב, בסדר. עכשיו, אנחנו משערות, כי אנחנו באמת לא יכולות להבין מה קורה לה בתוך המוח, אבל זה נשמע הגיוני. עכשיו, אני כן הולכת לשאלה שלך, שהיא באמת המשמעותית כאן, האם להתערב כן או לא. כרגע אין מה, כי אם את תנסי להגיד לה לא, עזבי, המצוקה שלה תגדל עוד יותר. כרגע, ה-OCD שאת קראת לו, כרגע הצורך בלסדר את זה בדיוק כמו שהיא רוצה, הצורך הזה חזק ממנה, ואם את לא תאפשרי לה לפרוק את הצורך שלה בסדר, את הצורך שלה בלהרגיע את עצמה, על ידי זה שהיא מסדרת את הבקבוק בדיוק כמו שהיא רצתה, היא לא תצליח להגיע לרוגע, לרוגע הפנימי שלה, זה כרגע קונה לה רוגע. מה שכן כדאי, מה שכן צריך זה לראות אם זה לא הולך וזולג להמון מצבים אחרים. זאת אומרת, כשיושבים בארוחה עם כולם, היא לוקחת עכשיו את כל הכוסות ומעמידה אותם בשורה, ועל יד זה שמה את המזלג והזה משני הצדדים. ואם מישהו לקח, היא צועקת עליו, היא לוקחת את המזלג בחזרה ושמה אותו. זאת אומרת, כן תשימי לב אם זה על הדברים שלה, שקרובים אליה, אולי אפילו לראות את שעות היום. כשהיא עייפה יותר, כשילדים עייפים יותר, מבוסתים פחות. את מבינה? גם אנחנו, ברור. אבל בוודאי ילדים.
אבל זה קורה בעיקר בדברים שלה, לא בדברים אחרים. במשחקים שלה, בכל מה שקשור אליה.
אני חושבת כרגע רק לצפות ולהניח, ולשים לב שזה לא נהיה יותר. אם את המשחקים שלה היא מסדרת ככה, 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 ואם את הבקבוק בלילה היא מסדרת ככה, 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 ושאר הדברים, הבגדים על הרצפה, וזה על הרצפה, והיא לא רוחצת ידיים בלי סוף, והיא לא יותר מדי, זאת אומרת, זה לא הולך ונהיה יותר, ובגן, תשאלי את הגננת, אל תתני לגננת רעיונות.
שאלתי אותה, אם היא רואה משהו שונה, אז היא
כמה
שלא. לא. אני אשים לב לזה יותר, אבל לא
ראיתי
משהו
יותר. אז אני אומרת כרגע, לתת לה, היא מצאה את המשהו שמרגיע אותה, במה שאנחנו חושדות, שזו תקופה קשה שהיא עברה. ולכן צריכים לתת לה את השקט שלה כדי להירגע, ואם עכשיו אין כבר הזקות, וזה לא יהיה נגיד, אם החוטים לא יבוא להם להתעורר בלילה ולזרוק, אז יכול להיות שיהיה קצת יותר שקט, וזה לא יהיה, אולי, כן תתחילי לעקוב, תראי, ותסמני לעצמך. באיזה מצבים, באיזה שעות של היום, כמה פעמים ביום, אולי היא כבר פחות התעורר בלילה. אוקיי? עכשיו, כרגע אני אומרת להניח לזה, לצפות בזה עוד קצת, כי גם אם כן יש פה משהו, הרי לא יתחילו עדיין, לא יתחילו לתת לה, לא כדורים, לא תרופות ולא שום דבר. הטיפול יהיה טיפול פסיכולוגי, הוא יהיה CBT, הוא יהיה פסיכולוגי התנהגותי. של תמיכה, של עזרה, של איזשהו רוגע, את מבינה? לכן...
פשוט את אומרת לשים לב שזה לא מחמיר, ויכול להיות שזה גם יחלוף
מהם. גם לשים לב מתי, תנסי לבדוק, מעניין, מתי, וגם בדיוק כמה פעמים, וכן, ואם זה לא מחמיר. אוקיי? וכרגע, אם את רואה שהיא עושה את זה, אז להגיד לה תוצאה, לא לדחוף את היד ולהתחיל להזיז את הבקבוק, לא, לא, לא. אלא להגיד לה, את רוצה עזרה? לא, את תעזבי אותי. אז תעמדי בשקט, תני לה לסדר את זה כמו שהיא רוצה, זה מרגיע אותה.
ומשקיט את
זה בינתיים, כן, זה משקיט את השערה שלה, כן. אוקיי. נדמה לי שאמרת שני דברים, נכון?
כן, עכשיו לגבי אז, הבן.
אז רגע, אני יוצרת אותך, אנחנו חייבים לצאת לכמה דקות של פרסומות, אוקיי? אוקיי. מאירה תיקח את השיחה איתך. חבר'ה, אתם ממשיכים אוקיי. להתקשר ל-0552-103-103, הודעות בוואטסאפ ל-0547-70-103-103, לא לשכוח... שבשעה השנייה אני מארחת את דוקטור אשר ולר, ואני אדבר איתו על שימוש בחומרים והתמכרויות התנהגותיות בבני נוער. כמה זה נפוץ, איך לזהות, מה אפשר לעשות, אז, לא, אז להיות כאן גם בשעה השנייה שלנו. כמה דקות של פרסומות חכו, ואחר כך אני חוזרת להמשך השיחה. ויש לנו את האמא עם השאלה השנייה. אלן.
כן,
היי. כן.
אז הגדול שלי בן 8, ילד מאוד רגיש, אינטליגנציה רגשית, תלמיד מצטיין, באמת ילד טוב, אבל אני מרגישה שיש דיסוננס מאוד גדול בין השכלי לרגשי. אני לא יודעת אם זה תואם לגיל שלו, אבל הוא בזמן האחרון בוכה המון מדברים, הוא מתרגש יותר מאחותו האמצעית שהיא בת 5 תכף, וגם הוא יכול להתנהג בצורה מאוד אלימה פתאום אליי או לאבא שלו, לדבר לו יפה. אוי,
מסכנים הילדים.
התחלתי איתו טיפול רגשי באמצעות כלבים, אנחנו ממש במפגשים הראשונים, אני לא יודעת...
הוא נהנה?
מאוד.
יופי.
מאוד.
יופי.
גם לא אמרתי לו שזה טיפול רגשי, אמרתי לו זה חוג של כלבים.
מעולה, כן. מעולה. היא באה אליכם עם הכלב או הוא הולך לשם?
הוא הולך לשם.
יופי, אוקיי.
אז זהו, אז אנחנו גם במצב של...
תראי.
חוסר אונים, אני גם מענישה, אז לא מסך ולא טלפון, אבל זה לא באמת עוזר.
בענישה, תראי. קודם כל, שוב את מתארת... מה שעובר היום על ילד בן 8. כי ילד בן 8 זה לא ילד בן 5 ולא ילדה בת 5. קודם כל הם שני בני אדם שונים לגמרי. עכשיו, כל מה שהיא שמעה ויודעת וחשה בעקבות המלחמה הארוכה שכאן, הוא חש ויודע ושומע ומגיב ומפרש אחרת. אחרת בגלל היכולת הקוגנטיבית שלו, אחרת בגלל קטעי דברים, אחרת בגלל איזה שהם כישורים שיכול לעשות אותם יותר קוהרנטיים מה שהיא. אז היא יותר נאמר, זה בא אליה, אני משערת, אני מנחשת, אבל אני כשאנחנו מנסים להבין, אז היא לוקחת את זה יותר למקום של תחושת אובדן שליטה, ואז זה בא לידי ביטוי ב-OCD. הוא לוקח את זה יותר למקום של בעלה, של חרדה, הוא יותר עובד על רגש, היא יותר עובדת, את מבינה? על הרגש הזה של לראות, של להציף, של להבין, של לדאוג, של לפחד. הוא כבר שומע שבועים, קצת יותר מבין, היא לא מבינה את המשמעות של שבועים. הוא כבר קצת יותר. אז כל הדברים האלה ברור, זה באמת יוצר דיסוננס, במיוחד עם הילד עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה.
מאוד, מאוד. הוא כל הזמן, הוא דואג לסבא ולסבתא, והוא כל הזמן אומר כמה הוא אוהב אותנו. הוא באמת באמת רגיש.
אוקיי, אז...
ואז מנקודה שנייה, הוא יכול גם לקלל, לדבר לו יפה, להתנהג לו יפה.
אז את מבינה שזה אותו מקום, זה אותה גברת בשינוי הדרת. כי ברגע שזה, וברגע שהוא עוד קצת בשליטה על זה, הוא אוהב והוא חם והוא רואה. ברגע של תחושת אובדן שליטה, כי הוא מתוסכל מדי, או הוא דואג מדי, או הוא עייף מדי, זה יוצא לו אחרת, זה יוצא לו כמו שיוצא לילדים, בלבעות, בלהעיף דברים, בלהגיד לך שאת חוצפנית, ובלהרביץ לך אותו. זאת אומרת, בואי רגע לא נתבלבל, זה ילדים. אז איכשהו אנחנו כבר מאופקים, אנחנו כבר נבעט בשולחן ונצא מהבית לסיבוב, המעשנים יצאו למרפסת עם סיגריה, הוא לא. הוא יגיד לך, את אימא מטומטמת, סתם אני, הוא לא יגיד, הוא לא, אבל הוא יגיד את חוצפנית, או את רעה, או את אף פעם לא נותנת לי. ובדרך, דרך אגב, בדרך לחדר, הוא גם מתשפח את אחותו, כי זה ילדים.
נכון.
אוקיי, עכשיו, כשאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה לעשות, קודם כל, כל המקומות האלה שבהם, אני אומרת לך, זה באמת, באמת, בעקבות המלחמה, המלחמה הזאת עושה שמות בליבנו ובליבם, שמות, באמת, ובדיוק מה שאת מתארת עכשיו, הנה לכם האפקט של השנה האחרונה, על כל מיני סוגים של ילדים. מה שנשאר לנו, זה לאהוב אותם מאוד, זה לחמול עליהם מאוד, זה להכיל אותם מאוד, זה לעזור, אם פה לא להתערב, או פה לקחת לחוג, וזה להגביל ולחנך. את זה לא לשכוח.
אתה מדברת על גבולות, ואני מאוד עושה, אני מאוד שמה גבולות, אבל עכשיו אולי בגלל המלחמה, זאת אומרת, אולי צריך פחות, בגלל ש...
אולי, אבל כדי...
בגלל המלחמה...
אולי הכירה, אבל כדי לדעת כן, וממה לרדת, או מתי, אני צריכה אותך בקליניקה, אני צריכה להכיר אותך, את הילדים, את בן זוגך, על מה אתם מסכימים, על מה אתם לא מסכימים. יכול להיות שאפשר, אז על מה, על איזה גבול לוותר? מה הערכי לי? האם לוותר על סדר? אני לא הייתי מסוגלת לוותר על סדר, אבל את אולי יכולה. האם לוותר על חוצפה? אני הייתי מוותרת על חוצפה, הייתי עושה כאילו אני לא שומעת, אבל אולי את לא מוכנה. כל המקום הזה של מה בדיוק לעשות שיתאים לך לסולם הערכים שלכם, לילד המסוים הזה, חייב משהו הרבה יותר עמוק משיחת טלפון.
Mm-hmm.
מבינה? זה שוב, אז אפשר לחשוב, תיכנסי לאתר שלי, תקראי את המאמרים, את יכולה ליצור קשר, נסביר לך איך זה עובד, תעקבי אחרי כל העמודים שלי ברשתות, מהטיק טוק, לאינסטגרם, לפייסבוק,
yeah,
לחפש, בדיוק, לחפש דברים שנוגעים ספציפית בזה. אבל פה בדיוק צריך להיות איזשהו סוג של הבנה מה על חשבון מה, זאת אומרת,
אבל איך להגיב שדבר כזה קורה?
איזה דבר? איזה דבר?
למשל התחצפות, הרמת ידיים.
הרמת ידיים, את תופסת לו את הידיים לך? את תופסת לו את הידיים באותו רגע ואת מחליטה מה לעשות עם זה. את מרחיקה אותו ואת אומרת לו, לי אף אחד לא ירביץ. אם אתה תעז להרים על היד, אני תופסת לך את הידיים. עכשיו את יכולה גם לקחת את זה למקום שלא רק זה, התחצפות, אני גם נעלבת. אני נעלבת, אני נפגעת. עכשיו מה אתה מצפה שאני אקפיץ אותך? אתה מצפה שאני אקח אותך? אתה מצפה שאני אשב איתך? למה מה אתה מעליב אותי ואני צריכה להיות נחמדה? תייצרי איזשהו מצב שהוא תוצאה של הדבר הזה. לא לקחת הטלפון. את מבינה? על זה את המצאים מאמרים. איך להגיב בכל מיני סוגים של מאמרים. וזה הקסם שבהדרכת הורים. הבנת האירוע, היכרות עם ההורים ועם הילד, היכרות עם ההורים חיה, עם הילד וירטואלי, אנחנו לא מטפלים בילדים. אבל, ואז, אנחנו גם לא משנים ילדים. אנחנו עושים איזשהו שינוי בתגובה שלנו.
כן.
שמלמד את הילד לעשות משהו אחר. אז א', להבין שזה קורה, וזה טבעי, והילד הוא ילד מהמם ונהדר, וכמה כל כך קשה לו, ואז, איפה שקשה לו, איפה אני עומדת יציבה ונחושה, ולמרות שאני יודעת מה הסיבה, יש דברים שאני לא מוותרת עליהם. זה כמו ילד שצריך בדיקות דם. אני לא מוותר על זה כי אני מרחמת עליו. אני תפוס אותו ידיים ואחות תיקח לו דם.
נכון.
אז
זאת אומרת להתמיד גם כן בתגובה שלי, ו...
כן.
ובסוף הוא גם מבין
כן,
שזה...
כן, כן, ולבדוק מה את יכולה
הוא
לשנות.
הוא יודע שמה שהוא עושה זה אסור, ולא תקין.
ברור שהוא יודע, או שהוא לא יכול להתאפק, כי זה חזק ממנו, כי הוא עצבני, כי הוא עייף, כי הוא מבוהל, כי הוא רוצה להפעיל אותך, כי אחותו תופסת המון נפח. כן? או את מבינה? את זה צריכים להבין. את כל הדברים האלה צריכים להבין, לראות, כדי לתת את ההיצעה הכי נכונה.
בסדר גמור.
בהצלחה, בשבת שלום.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, כל טוב. ולשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
אני מתקשרת להודות לך. את יעצת לי עצה מאוד 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 חכמה. לפני כמה שבועות התקשרתי בקשר לילד בן 12, שהוא נורא נורא בלגניסט, וזה גרם ליחסים בינו לבין בעלי להיות שליליים.
וואו.
ואת יעצת לי פשוט לחשוב אחרת, במקום לחשוב הילד החוצפן הזה שעושה לנו דווקא, לחשוב השכחן המדהים הזה, כי באמת יש לו דברים ממש מדהימים לילד הזה חוץ מהבלגן שלו. וזה ממש השפיע. בעלי שמע את השיחה הזאת כמה פעמים. ושינה כיוון.
קודם כל, איזה כיף, איזה כיף. זה התגמול הגדול ביותר לכל כן, לכל ה...
זה מדהים איך שהמחשבה משנה את הרגש, כי פשוט האווירה נהייתה הרבה יותר נעימה בבית.
נכון.
וכן, והיחסים חיוביים.
איזה כיף לשמוע, וואי, הרווחנו, אתם, הרוויח הילד, הרוויח הנער.
ממש.
איזה דבר נהדר זה.
ממש, זאת
תקרה
שממש ממש ממש עזרה לנו, ואחרת לך את התודה הזאת.
תודה רבה, תודה לך, שבת שלום.
שבת שלום, ותמשיכי לעזור לנו הלאה.
אמן. תודה. ולכם רגע, אני רוצה להסביר, היא שמה את זה במשפט נורא יפה, וואי, איזה מרגש זה. היא שמה את זה במשפט ממש יפה, כשהיא אמרה, איך המחשבה משנה את הרגש. ככה אנחנו עובדים, ככה המוח שלנו עובדים. מה שהוא קורה, המוח שלי מפרש אותו, הוא חייב. לצורך הישרדות, זה טוב, זה לא טוב, זה יפה, זה לא יפה, זה נגדי, זה לא נגדי. והמחשבה מגייסת את הרגש. אם אני אומרת, זה נגדי, אני אכעס. אם אני אומרת, זה לא נגדי, הוא בלגניסט, אני גם לא כועסת. אני יכולה להגיב אפילו אותו דבר, אבל עם רגש אחר. ולכן זה מה שעושה את השינוי. קודם כל, אנחנו פחות כועסים, אנחנו פחות מתרגשים, ואז גם יש סיכוי הרבה פעמים שהילד, כשדאי, מפסיקים לחוס עליו, מפסיקים לחפור עליו, לחפור לו, הוא מרגיש שאוהבים אותו ורואים אותו ומקבלים אותו יותר, הרבה פעמים יש סיכוי שגם ההתנהגות תשתנה, וגם אם היא לא, האווירה השתנתה בבית, וזה מה ששווה, חשוב. וואי, איזה כיף, ממש שווה. תודה שאלת אותה, מאירה. ואני ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
היי מיכל.
היי.
קודם כל תודה רבה על התוכנית. ואני רוצה, יש לי בעצם שתי שאלות. יש לנו שתי בנות, בנות שנתיים וארבע וחצי. ובעצם מאז שבעלי חזר מהמילואים, ההתנהגות של הגדולה ממש הסלימה.
ממש.
היא מרביצה לנו, היא זורקת פפצים, היא מתחצפת, את יודעת, זה בהתאם לגיל, חצופה, קאקי, פיפי, כאלה. כן.
אז קודם כל אני רוצה, רגע, יצא לך לשמוע את השיחה הקודמת שלי?
כן.
היית על הקו? אז רגע, אז קודם כל, אני, עוד לפני שאני אגיד לך מה לעשות עם הילדה, אני מייעצת לך כבר לשנות את, לשנות הפרשנות. כשהיא אומרת לך, את קקי פיפי, ואת חצופה וכל הדברים האלה, במקום להגיד מה יהיה עם הילדה, אלוהים אדירים, אליי לא מדברים ככה, תגידי לעצמך, מסכנונת, איזה חיים קשים. כמה התגעגע לאבא שלה, ועכשיו היא לא יודעת מה לעשות עם נפשה הסוערת. אם תגידי את זה, לפחות לא תיחסי. או לא תדאגי. אוקיי? ועכשיו נחשוב מה אנחנו עושים, קודם כל. אז את באמת באמת יכולה להבין שרע לה, שקשה לה, ומה שהיא בעצם עושה, היא עושה התנהגויות שמתאימות לגיל מאוד, ולשלב ההתפתחותי גם הרגשי וגם הקוגנטיבי, ובעצם הם באים, בעצם כל ההתנהגויות האלה גורמות לך, או גם לבעלך. מעניין אם היא עושה את זה גם לו, היא עושה את זה איתו.
אצלו זה הרבה יותר גרוע, היא יכולה למשוך אותו מהמכנסיים, מהחולצה, פשוט להיגרר אחריו.
וואי, וואי, וואי. היא פשוט, מה שהיא עושה, היא גורמת לו להגיב אליה. היא מאלצת אותו להגיב אליה. את מבינה?
כן.
הוא כל כך היה, לא היה. מה זה אומר אבא במילואים? מה זה הדבר הזה? אומרים לילד אבא קיבל צו 8. תת מה הילד רואה מול העיניים שלו? צו הולך על החול. מה זה צו 8 אצל הילד? זה צו, יש חיה כזאת. אז מה אם אבא קיבל צו? ולמה 8? גם אני רוצה צו. אולי למה לא נתנו לו 7 או 9? זאת אומרת, באמת, הראש הילדים עובד אחרת. צריכים להבין את זה. אני גם רואה את השעון שלי פה, ואני חושבת שאנחנו נמשיך את השיחה שלנו אחרי החדשות. אבל קודם כל אני רוצה, מה לעשות יהיה אחרי החדשות. אבל קודם כל אני רוצה שתביני, מאיפה זה בא? היא פשוט כל כך... מתי הוא חזר מהמילואים?
הוא חזר לפני חודשיים.
כבר חודשיים. אוקיי, אז היא התחילה את הדברים האלה, ומכיוון שאנחנו, אתם, אנחנו הגבתם ב, לא, אסור, די, אני מניחה שמתישהו כבר יש גם כעסים וחוסר סבלנות, נו די כבר, כמה פעמים, נכון? ואז, בדיוק, זה מייצר אצל הילדה גם את המקום הזה כבר של הכוחניות. אני יכולה דווקא גם אם הם לא רוצים, כי אני לא יכולה לגרום לה לא לתפוס לי את המכנסיים, אני לא יכולה לגרום לה לא להגיד לאבא את הפיפי קאקי, הפה שלה ברשותה, מה אני אשים בדיוק שם פלסטר? פלפל חריף בפה, מה? זה מה שהיו עושים פעם, את יודעת. היו שמים לילדה פלפל חריף, או זחוג או משהו כזה. ילד ששמים לו זחוג בפה, לא אומר יותר פיפי קאקי. ברור לכם, כן? אז אנחנו לא שם. אין לנו את זה. ולכן היום אנחנו מדברים באמת על התנהגות, על תגובה אחרת, ואת כל זה, את ואני נעשה אחרי החדשות. הנה, מאירה ושני לוקחות את השיחה.
בסדר, גמור.
בכיף. ולכם, יקיריי, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, שלחו הודעות וואטסאפ ל-0547-103-70, ותישארו כאן, כי אני חוזרת אחרי החדשות, וגם מארחת את דוקטור אשר ולר, בנושא של שימוש בחומרים, התמכרויות התנהגותיות של בני נוער, מה, כמה זה נפוץ, איך לזהות, ומה לעשות. אז אתם ואני ניפגש כאן שוב, עוד כמה דקות. אהלן, אתם ב-103 FM, וכאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחי עד לוק ואיתי ניקסון, ומי שאחראית על השידור ומעבירה אותו, בלי בעיות אלקטרוניות, שידוריות, חשמליות, היא שקד מורג. תישארו כאן, אני תכף בשיחה עם אמא, ואחריה אני מארחת את דוקטור אשר ולר, מומחה להתמכרויות נוער. נכון? דיברנו ואמרתי, רגע, אני מחפשת את כל הזה, טוב, תכף אני אמצא. אז אתם תישארו ותשמעו, והנה יש לי פה רק רגע את האמא. שלום.
כן, אני איתה.
אהלן, יופי, יופי. אז אני אזכיר למאזינים, אנחנו מדברים על ילדה בת 4.5, שגם יש לך עוד תנה בת 2, שאבא היה במילואים כמה חודשים, אבא לפני חודשיים בערך חזר מהמילואים, מאז הילדה התחילה בכל מיני התנהגויות, של, שבעצם בסיכומו של דבר גרמו לנו, לגרמו להורים בסוף, לכעוס עליה, להעיר לה, היא מושכת במכנסיים, אמא מבקשת משהו, היא אומרת לה, את חוצפנית, כשמישהו מעיר לה, אז היא אומרת, אתה פיפיקקי, זה קורה גם לאמא, אבל זה קורה הרבה מאוד גם לאבא. תיארתי נכון?
נכון, מדויק. אוקיי.
נקודת המוצא שלנו, זה שיש לנו פה ילדה מתוקה, חכמה, חזקה, שהתגעגע לאבא בטירוף, שכשהוא חזר הביתה היא כעסה עליו למה הוא הלך. זה מה שילדים עושים. הם לא מתנחמים בזה שהוא חזר, אלא הם כועסים למה הוא הלך מראש. אוקיי? בואו לא נשכח שאנחנו לא יכולים לצפות מילד איזושהי תגובה של, כמו של מבוגר, על איפוק ותובנה וקישור קוהרנטי לכל המצב. לא. זאת ילדה בת 4. ושגם אבא איננו וגם היא, אני לא יודעת כמה, כי לא שאלתי בתוך מצב של מלחמה, בתוך אזור של מלחמה. אבל מכיוון שהילדה גוערת ומהירה וכועסת ולא משתפת פעולה וכמה בלילה וכל הדברים האלה, אנחנו, אמא ואבא, מתחילים להגיב ברגע מסוים כבר בקוסר סבלנות, נכון?
נכון.
עכשיו, תני לי עכשיו, ואז יש את השאלה מה עושים? בעצם זה כאילו איך עכשיו כשאבא כבר חודשיים בבית, והדברים הם פחות או יותר בשגרה, נכון? ואנחנו לא צופות איזה צו 8 ברקע, אז אנחנו רוצים לעזור לילדה. אנחנו רוצים לעזור לילדה לחזור להתנהגויות הרגילות שלה, אוקיי? בעצם להפסיק עם מה שהיא עושה היום. אז בואי תני לי איזושהי דוגמה, ונעבוד עליה.
זה יכול לקרות אפילו מהבוקר, היא מבקשת משהו, אני אומרת לה לא, ואז היא זורקת עליי פשוט דברים, וכמובן היא מתחצפת, פיפי, קאקי, אני לא אעשה מה שאת אומרת. עכשיו כשזה קורה בבית, מה שאנחנו עושים, אז אנחנו אומרים לה לא מתנהגים ככה, ומכניסים אותה לחדר, ואז מהחדר היא יוצאת, ועוד פעם, הלוך ושוב, זה לא עוזר.
נכון.
כשזה בחוץ, אנחנו בכלל חסרי אונים. כי זה יכול לקרות, היא יכולה לשחק עם חברה, אנחנו לדוגמה בבית של חברה, היא משחקת איתה, ובטעות אני עולה לה על השטיח, כן? ואז היא פשוט מתחילה להרביץ לי בבית של חברים.
כן, אז תראי, כשאת בבית של מישהו אחר, והיא מתנהגת לא ראוי, את לוקחת את הילדה, את מחבקת אותה, את אומרת לה, הלכנו, גם אפילו שיש לך תינוקת. את צריכה להיות ערוכה לדבר הזה. אני לא נשארת, אני נורא מתביישת. אתם לא הולכות כי היא בעונש, לא. אתם הולכות כי את מתביישת ולא נעים לך. Okay. קמים והולכים, בלי לכעוס. עכשיו, מה שקורה עכשיו, זה אומרים לילדה, ככה לא מתנהגים. בהיגיון היא יודעת שככה לא מתנהגים, אבל היא לא מצליחה להתאפק. היא בת 4.5, אוקיי? היא על הקצה, נגיד. מה שאני הייתי אומרת לך זה ככה, כמה דברים. ככה, מאוד שטחי. אבל גם פה אני שולחת לך להדרכת הורים מהר. ואני לא צריך הרבה. 4 פגישות, משהו. כי ברגע שאנחנו משנות את התגובה שלנו, אנחנו משנות את ההסתכלות שלנו על המצב, את התגובה שלנו, אם אין לנו שם איזושהי בעיה אחרת, תכף אנחנו נשמע גם מדוקטור ולר סיפורים אחרים לגמרי, הילדה תלמד. התנהגות זה משהו נרכש, זה משהו נלמד. ואנחנו יכולים ללמד את הילד משהו אחר. פשוט ללמד. על ידי זה שאנחנו פועלים באופן אחר. את יכולה לבוא לילדה ולהגיד לה, לפעמים כשאני אומרת לך לא, את זורקת עליי דברים. זה נורא לא נעים לי, זה נורא פוגע בי, אבל אני יותר לא אכעס ולא אצעק. בינינו זה לא עובד, נכון? כל מה שאת זורקת אני ארים, ואני אשים באיזשהו מקום אחר. או, את יכולה להגיד לה, בגלל זה זה צריך להתאים להורים, את יכולה להגיד לה, כשאת זורקת עליי, זה נורא מביל אותי, זה נורא מפחיד אותי, ולכן באותו רגע, אני אלך איתך, אני אכנס איתך לחדר, אני אחכה שתרגי. אם יש חברות או אין חברות. עכשיו השאלה אם זה עובד, השאלה אם זה יכול לעבוד לך, כי אם אתם תינוקת על הידיים, זה לא ממש יצליח. אני רוצה שתבינו כולכם, גם אתם, ברגע מסוים, אני נותנת עצות כמו האמא שהתקשרה לפני את זה ואמרה, תודה. אני נותנת עצות שיכולות לעבוד כמו קסם כאן ועכשיו לכם. אבל יש מצבים כמו פה, שאני חייבת כאילו לראות מול עיניי את ההורה, את הילדה, את התנאים, את המצב. כי באמת אני אתנהג אחרת שזה בקניון, אני אתנהג אולי אחרת אצל חברים, ואני אתנהג אחרת שזה אצלי בבית. כשזה בקניון או אצל חברים, אני אקח את הילדה ונחזור הביתה. והיא צורחת, וכולם מסתכלים, ואני לא כועסת, ואני לא מתרגשת, אבל אני לא נשארת במקום כזה שכולם מסתכלים, ואני מתביישת ולא נעים לי. אבל כשזה קורה בבית, צריך להיות משהו אחר לגמרי. נכון? ואז אני, המשהו האחר הזה לגמרי חייב להתאים לך, לאירוע, למצב, לאיפה שאתה תינוקת באותו רגע, לשעות היום אולי, אולי להגיב אחרת כשבעלך נמצא ולגמרי אחרת כשאת לבד. אין ברירה, כי את מבינה? אבל בעצם בסיכומו של דבר, העצה הכללית שלי היא לדבר פחות, להפסיק להגיד מה שאמרת כבר 3,000 פעם, ככה לא מתנהגים אצלנו, לא להגיד יותר, אני לא מרשה לזרוק עליי, לא להגיד יותר, את יודעת שכל... לא להגיד, אין טעם. אין טעם, א', היא כבר לא שומעת את זה. כמה אפשר לשמוע משהו שאומרים לך 3,000 פעם? באופן הומוריסטי אני אגיד לך, שלדעתי בסביבות גיל 3, הילדים המודרניים היום מפתחים חרשות הורית סלקטיבית. פעם ההורים הרביצו, ואז זה עבד, והיינו צריכים להרביץ פחות. היום ההורים החלפנו את זה, אני שמחה, לא נחזור לשם, אבל היום ההורים מדברים, מדברים, דברת נפוצה אני קוראת לזה, נכון דיברנו על זה וזה לא יפה ואתה מדבר וזה לא נעים וכמה פעמים דיברנו על זה, ואת ילדה גדולה ואת יודעת שאמא ואבא לא מרשים וככה לא משוחחים, נכון, ואני מתפלט אלייך, ואת יודעת שבסוף אם את תכעס עלייך ובסוף זה ואז זה זה, והילדים כבר מזמן לא שם. אז פחות דיבורים, יותר אקטים של ריסון, אם אפשר, וריסון זה לא לתפוס את הילד ולקשור אותו, ריסון זה לעצור לה את הידיים, ריסון זה ללכת איתה לפעמים לחדר, אם את יכולה, אם מישהו אחר שומר על התינוקת, את מבינה אימא? ולכן, כן. לצורך כל הדברים האלה, אנחנו צריכים קצת יותר להעמיק ולהבין, אבל קודם כל, כן נשתמש במה שאמרתי כשהתקשרה אימא מקודם, ואמרה תודה, להסתכל על זה אחרת, באותו רגע להגיד, היא לא עושה את זה נגדי, זה לא, כל פעם שהורי אומר, הוא עושה לי דווקא, הילדים הרי לא עושים את זה לא במודע ולא במזיד, הקטנים, הצעירים. היא בת 4.5, אבא שלה נעלם לה, היא פוחדת, היא דואגת, היא במקום של מלחמה, נורא והיום. אז הרבה חמלה, הרבה אכלה, וגבולות. ואת הגבולות נצטרך להתאים לכם למצבים ולבית.
כן, לגמרי. תודה רבה, מיכל. יש לי זמן לעוד שאלה?
לא, יקירה.
לא.
אבל דברי רגע עם מאירה, היא תיקח את הטלפון, אתם תדברו, ותוציאו החלטה אם אולי לעלות בשבוע הבא, או נדבר על זה שוב. אוקיי? או שלא. שבת שלום בינתיים. אוקיי. ואני עוברת, קודם כל תגיד שלום.
שלום ובוקר טוב, מיכל.
שלום. שקד, את רוצה שהוא יקרב את המיקרופון? הוא טוב, יופי, תקרב קצת. תמשוך אותו אליך. אני מארחת את דוקטור אשר ולר. דוקטור ולר הוא מומחה בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. הוא מנהל מקצועי של תחום נוער במרכז הישראלי להתמכרויות, שנקרא ICA, Israeli Center Addictions. הוא הפסיכיאטור המלווה של מרפאת נטע, אחר כך אני אשאל אותך למה נטע. זאת מרפאה חדשה לטיפול בהתמכרויות בבני נוער, והיא במרכז הישראלי להתמכרויות בנתניה. ואני רוצה לדבר איתך, דוקטור ולר, על הנוער של היום. כל הזמן מדברים, מה קורה להם, מה קורה להם, המלחמה, חלקם ראו דברים איומים, שמעו דברים איומים, יש לנו את המפונים, כן חזרו, לא חזרו, באיזה תנאים. תן לנו קצת רקע על מה קורה עם הנוער היום, הנוער שאתה פוגש. גם מספרים וגם מצבים.
כן. קודם כל תודה שאת מערכת אותי, מיכל.
ברצון.
קודם כל הנוער שלנו נוער מצוין, הוא נוער מדהים, הוא נוער שעבר המון המון דברים. אף אחד מהם לא נולד בשביעי באוקטובר, הם נולדו הרבה קודם. צריך לזכור שאנחנו גם עברנו את הקורונה ב-2020, כולנו זוכרים.
וגם את המהפכה, גם את מה שהיה פה, זו הייתה שנה מאוד סוערת ותלוי, לא חשוב באיזה צד היית, באיזה צד ההורים שלך היו, שנה מאוד סוערת.
מאוד מאוד סוערת. וגם, את יודעת, גם לחלוט לפני זה בארץ לא היה בדיוק שוויץ, בוא נגיד את האמת. הדברים האלה גם בונים הרבה חוסן, כלומר, כמו שאמרתי, הנוער שלנו נוער מצוין, הוא נוער מדהים עם הרבה כוחות, אנחנו גם ראינו את זה בשנה האחרונה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו גם רואים הרבה הרבה קשיים והרבה הרבה מצוקה. יש עלייה קבועה במספרים של בריאות הנפש, בנערים ונערות שפונים בגלל מצוקה, ובמקביל לזה, אנחנו רואים גם עלייה במספרים של שימוש בחומרים והתמכרויות. למשל, ניקח אלכוהול, בסדר?
כן.
אז לפני 2020 היינו אפילו כטיפה במגמת ירידה, דיברו על סביבות ה-10% שימוש מזיק באלכוהול, ועל שימוש מזיק, לא סתם שתייה.
זהו, אתה קורא את זה שימוש מזיק, זה לא הילדים שעושים את השטויות האלה, והולכים לגינה, וזה נורא והיום. זה עדיין נורא והיום, אבל זה לא מה שאנחנו קוראים לו שימוש מזיק.
נכון, 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 שימוש בסיכון מוגמר, סלש התמכרויות, זה הרמה, אבל אחרי הקורונה זה קופץ ל-20%. ואחרי השביעי לאוקטובר אנחנו כבר קופצים ל-30%.
וואי, וואי,
שזה מספרים. ואם אנחנו מדברים על אוכלוסיות שנפגעו מאוד, כמו למשל המפונים, שם המספרים כבר ממש מדהיגים. דוח אלם למשל, שהתפרסם לאחרונה, בשנה האחרונה, מדבר כבר על אחד משתיים מהנערים המפונים שמשתמשים
בהם. איך אלם מגיע לנערים האלה? הם מסתובבים ברחובות?
לא, הוא מגיע אליהם במקומות שהם מפונים, הוא עשה בעצמו סקר, הוא עשה סקר עם לא מספר, עם כמות די יפה של נערים, שהוא מדד ודגם ושאל אותם את השאלות, וגם אפילו קנאביס, שכבר מדברים שם על 1 מ-4 של שימוש, זה כבר מספרים הרבה הרבה יותר גבוהים, ואני אגיד לך עוד משהו קטן, כשמדברים על נוער, מספרים משקרים. כאילו
משקרים למטה, הם לא מראים את ה... הם מראים תת.
בדיוק, משתי סיבות. קודם כל, לא תמיד מספרים לנו.
נכון, הילדים עצמם משקרים.
סתם, תכף דוגמה למשל. היה איזשהו מדגם מאוד גדול של פרופסור פיש, אז הוא שאל כמה משתמשים בקנאביס, אז זה מדגם...
אנחנו קוראים לזה קנאביס, הם קוראים לזה וויד, מריחואנה.
ירוק, חום, נכון, מריחואנה, גרס לגמרי.
אגס.
גרס, גרס, כן. ואז הוא אמר, הוא שאל אותם כמה משתמשים, אמרו לו 10%. ואז הוא שאל אותם שאלה יפה, כמה מחברים שלך משתמשים. ואז פתאום זה קפץ ל-20%. והסיבה השנייה שה... מספרים האלה...
20% זה אומר לנו 2 ילדים מתוך 10.
לגמרי. כלומר, זה אומר שאם את נכנסת לכיתה...
זהו.
אז נגיד, כיתה של 30 תלמידים, זה נע בין 3, ובמקרים מסוים יכולות גם 10 נערים, שמתמודדים ברמה כזאת או אחרת, בשימוש בחומרים.
שזה אלכוהול, גרס, מה שקראת לו, מה עוד יש לנו?
קודם כל, זה יכול להיות כל דבר. בוא נתחיל ככה, יש לנו דברים אחרים, יש לנו סמי מסיבות, שהרבה פעמים נמצאים, יכולים להיות, יש לנו גם ממריצים, זה יכול להיות דוקטור או ממסי, או דברים כאלה ששמענו, זה יכול להיות גם דברים אפילו קשים יותר, אבל כן נכון להגיד, ששני השחקנים העיקריים, בבני נוער, זה גרס, קנאביס ואלכוהול.
תגיד, דוקטור ולר, אתה רואה, זה משהו אחר, כי אנחנו נחזור תכף להתמכרויות ולסמים, אתה רואה גם התמכרויות אחרות, כמו לספורט, או לפורנוגרפיה?
כן. כן, כן אנחנו רואים גם התמכרויות התנהגותיות, בהחלט. שמה זה לפעמים, את יודעת, קשה יותר לשים את הגבול, כי מה זה בעצם שימוש יתר, ומה זה ממש התמכרות. אבל אם הייתי צריך להגיד את זה במשפט, הייתי אומר בעצם שהנער או נערה איבדו שליטה על הסיטואציה. כלומר, הם לא סתם עושים את זה הרבה, זה מתחיל לפגוע להם בתפקוד, זה יכול להיות בבית הספר, זה יכול להיות שינה, זה יכול להיות תיאבון, זה יכול להיות כל דבר שהוא, והם גם רוצים להפסיק ולא מצליחים. וזה סימן שהוא הרבה פעמים מאוד מאוד מדאיג, וזה יכול להיות גם בהתנהגות.
הם אומרים לעצמם את אותם דברים שאומרים המחורים המבוגרים, כי המבוגר המחור יכול להיות שהוא כבר ייתן לזה איזשהו סוג של רציונליזציה. מה הם אומרים? ברגע מסוים, מתי נער בן 16 מבין שהוא מכור לאלכוהול? או לגרס?
קודם כל הם הרבה פעמים לא מבינים.
הם לא מבינים.
וגם חשוב מאוד להגיד שלפני שמישהו הוא בהתמכרות, כלומר בקצה, יש חלק מאוד גדול, מה שאנחנו קוראים שימוש בסיכון מוגבר, שהוא לפני זה. יש היום תופעה מאוד גדולה של נערים ונערות שנפגשים פעם באיזשהו אירוע או מסיבה, ומאשנים קנאביס או שותים כמות של אלכוהול. אלה לא הנערים והנערות שאני מדבר עליהם.
כי אנחנו מדברים על פעם ב.
בדיוק. זה מתחיל להדאיג אותנו כשהוא מתחיל למשל להשתמש לבד. זה מתחיל להדאיג אותנו שהם מתחילים להשתמש בשביל לישון בלילה, בשביל החרדה החברתית, בשביל הדיכאון, בשביל הבדידות, בשביל הקשיים, שהדבר הזה בעצם הדבר היחיד שעוזר לו.
שקונה לו שקט.
בדיוק. אז אנחנו מתחילים לדאוג, כי אז המרחק בין זה לבין ממש לאבד שליטה לחלוטין, הוא כבר לא רחוק. ואלה נערים, שכמו שאמרתי לך מקודם, שאולי לא ייכנסו למספרים, בגלל זה מספרים משקרים, אבל הם גם צריכים את העזרה שלנו. כן. כי המרחק מאוד קצר, ואם לא נעזור להם, אנחנו יכולים להיות במקום מאוד רע.
נורא מפחיד. זה ממש, ממש, ממש מפחיד. אתה יודע, כשעוד לפני לפני 7 באוקטובר, ולפני הקורונה, כשדיברנו על נוער, תמיד ידענו שנוער בעצם זה קבוצת סיכון. בגלל כשילדה בחדר, אפילו עוד לפני הטלפונים, שכשילדה מסתגרת בחדר, אתה לא יודע אם היא בדיכאון, או שהיא בא לה להיות לבד והיא חושבת והיא קוראת. אחר כך אתה לא יודע אם היא בדיכאון, או שהיא מתשוטטת עם מישהו בצ'אטים, והוא כן מסוכן לה או לא מסוכן לה. היום אתה כבר לא יודע אם הוא מסתגר, והיום גם יש כל מיני דברים כמו הפרטיות של הילד, מה, אני אכנס למתבגר לחדר? תקשיב, דרך אגב, אני באופן אישי נגד מפתח בחדרים של הילדים, עד גיל... אתה אדם דתי, אז אני קצת נזהרת בשפה שלי, אבל אני בדרך כלל אומרת, עד שהוא מביא איזה חברה להתמזמז איתה. אז אני, הוא בן 17, סיבה לסגור אולי את החדר. אני בעד הפרטיות, שאם הדלת סגורה, אני לא אפרוץ. אני אדפוק, ואני, עד שהוא יגיד לי, תיכנסי. אבל זה סיפור אחר. זאת אומרת, היום גם יש התנגשות של ההורים, עם איזשהו סולם ערכים קצת אחר, ש... אם אני לא חוצה את הסף הזה של ה, נקרא לזה רגע הפרטיות של הילד, בעצם אני משאירה אותו שם לבד.
וואו.
דילמה רצינית להורים.
כאילו מה שאמרת עכשיו, אין לך מושג כמה פעמים זה קורה, מה אני מתכוון? אנשים באים אליי אומרים לי, איך אני מזהה את זה? איך אני יודע? תן לי סימנים שאני יודע שיש לי פה בעיה, שילד משתמש, זה נורא, תקשיב, זה נורא מלחיץ. כן. כאילו הדברים האלה מאוד מלחיצים גם בתור הורים, אתה אומר, מה יכול להיות? איך אני יודע מה קורה? ובהחלט זה מלחיץ, זה באמת מלחיץ, אבל אני חושב שהשאלה היא אחרת. השאלה היא בעצם, כמו שאמרת, איך אני יודע מה קורה ומה פה, ולכן אנחנו היום יודעים, כמו שאנחנו יודעים למשל על מין, ועל פגיעות מיניות, ונושאים רגישים אחרים, שלדבר על זה, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. יותר מזה, פעם פחדנו, רגע, אם אני אדבר איתו על גרס, או על אלכוהול, אז בטח ילך לשתה אחר כך.
זהו, זהו, זה מה שההורים אומרים, אני אדבר על זה, אז זה יקרה. כאילו, אם אני לא אדבר על זה, שום דבר לא יקרה. לא, זה לא קיים.
אז מכל המחקרים...
הילד לא יעשה סקס, הוא ידבר על סקס, אז זה לא קיים בעולם, כאילו, מה?
אז מכל המחקרים, וגם עם הילדים שלי בבית, אני רוצה להגיד לך, זה פשוט לא נכון, הפוך. זה הפוך, וזה גם דאבל אתה מרוויח. כי אנחנו יודעים ממחקרים עוד פעם, וגם על פורנוגרפיה ועל כל דבר, זה שאתה מדבר, ואתה נותן גם מידע אמין, נותן את הכלים להתמודד, זה ממסמס את המפלצת מהחדר, זה נותן יכולת בעצם, גם אם יש בעיה, אחרי זה לבוא, ולכן גורמים מגינים, שמגינים מהידרדרות, גם אם היה שימוש כזה או אחר, זה קשר עם הורים, זה רשת הורית, כל הדברים האלה הם גורמים מגינים, ולכן אתה מרוויח פעמיים, אתה גם נותן כלים להתמודד, ואתה גם אומר, אם קורה משהו, יש מה לעשות.
כן. אז בוא נגיד, אז נגיע רגע לפרקטיקה.
כן.
אז יש לנו עכשיו הורים עם נער בן 13, 14, 16, 17. דרך אגב, אחד הדברים שמתמודדים איתם היום המון, זה נשירה סמויה.
נכון, לגמרי.
ממש חזק, חזק, זה מגיע אליי וליועצות שלי לקליניקה, חזק מאוד. והורים מסכנים נורא בדילמות. באמת, אני ליבי איתם. אבל מה שצריך פה זה להיות מאוד נחוש, מאוד ברור, ולעשות את זה נכון. אז עכשיו, אז יש לי הורה, והילד הזה יוצא פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע עם חברים. ואני שמעתי עכשיו את השיחה של מיכל דליות ודוקטור אשר ולר, ואני אומר לעצמי, וואו, 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 יש מפלצת, בוא נראה שהיא לא אצלי בבית. אז אנחנו בעצם, אתה אומר, הדבר הראשון, אנחנו מתחילים לדבר על זה.
כן. ופה, בגלל שהנושא הזה הוא באמת רגיש, והוא מאוד מאוד מלחיץ, אז אתה יודע, הטבע שלנו, הוא, בטבעיות שלנו, אנחנו עלולים מאוד להילחץ ולדבר על זה, וזה גם יכול לעורר הרבה הרבה רגשות. וכמו כל שיחה, דברים רגישים, אנחנו צריכים לעשות הפוך ממה שאנחנו מרגישים. ואז אני אומר, טיימינג וסטינג. כלומר, קודם כל, בוא נבחר זמן שאנחנו לא רעבים, שאנחנו לא עייפים, שאנחנו לא רוגזנים, שיש לנו גם זמן, שגם הנער לא כרגע בדיוק רוצה לרוץ מהבית, או הנערה, או שהם כרגע לא בדיוק בעצבנות, או לא עייפות, או לא רעבים, נער ונערה רעבים, זה,
כן,
זה לא זמן לפתוח כן, את הדברים.
נכון. האמת, גם אני רעבה, לא כדאי להתקרב אליי.
לגמרי. כן. וגם סטינג, זה הרבה פעמים קשה לדבר בעיניים מול עיניים, בשיחות רגישות, כאילו זה נורא, נורא לפעמים כזה חודרני, לפעמים נורא מאי כזה, ולכן שיחות כאלה לפעמים נוח לעשות בנהיגה, או בהליכה, או במקום עם הרבה הרבה הרבה, את יודעת, רעשים ומסיכים, אבל במקום שאולי קצת יהיה יותר נעים לדבר.
כאילו תוך כדי.
בדיוק, יותר שקט.
ועוד משהו עולה בדעתי, למשל, לא לעשות את זה בצורה של סימני שאלה. תגיד, אתה משתמש? תגיד, שותים אצלכם אלכוהול במסיבות? לא כאלה.
אבל כן בצורה סקרנית. כן. את אמרת מקודם עם האמא, זה כל כך נכון. את יודעת כמה פעמים אני מצאתי את עצמי, נותן הרצאות לילדים שלי, וב-100% מהמקרים זה אף פעם לא עזר. אף פעם לא עזר. וזה בדיוק ככה. ואנחנו רואים לשוחח, אז באמת לעשות שיחה. תבוא בסקרנות להבין. וגם, תחשוב שנייה לפני זה, אנחנו הרבה מתכוננים להרצאה בעבודה, על איזשהו משהו חשוב. זו שיחה חשובה.
נכון, תתכוננו.
תתכונן. מה נכון. המטרת? והיה לא מהדברים. מה הדבר אחד? אני רוצה רק לדעת מה הוא חושב על זה. אז זה מטרת השיחה, אל תעסק עם דברים אחרים. אז תבוא תדע, אבל כן תהיה ברור למשל, אם אתה למשל חושב שהדבר הזה הוא לא טוב, אז תגיד, אתה יכול להגיד, לא תהיה חכם, לא תחשוב, לא זה. תגיד, לדעתך מותר, ואנחנו לפעמים מתבלבלים נורא, בין הכלה לקבלה. וזה דבר שהוא מאוד מבלבל. אני יכול הרבה פעמים להבין, גם נערים ונערות שמגיעים אליהם במצבים מאוד מאוד קשים. אני מבין מאוד טוב שכרגע במצב הנוכחי, הדבר היחיד שעוזר לו לישון זה הגרס. אני מבין את זה מאוד. זה לא אומר שאני חושב שזה דבר טוב.
כן.
זה לא אומר
או שזה... או שאני לא אתחיל לנקוט עכשיו פעולות כדי בדיוק. לשרש את זה.
בדיוק. כן. ולכן אנחנו לפעמים מתבלבים, ובטח בטח כשאנחנו מעורבים רגשית, וכשהילדים שלנו, וזה נורא מלחיץ אותנו, וזה נורא 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 קשה.
כן.
אז כדאי להתאמן לפני, אולי לנשום עמוק, ואת יודעת משהו גם, אם נורא קשה לך ואתה לא יכול, לפעמים אולי כדאי שהשיחה הזו יעשה מישהו אחר קרוב, או הבן זוג השני, או הבת זוג השנייה, או דוד, או מבוגר אחר. לפעמים קשה לנו לעשות את השיחות האלה, גם אני לא יכול לדבר על כל דבר עם הילדים שלי.
כן, אני יכולה. אני תמיד יכולתי. זה כנראה באמת משהו, איזשהו שריר שהיה שם. אולי בגלל שלי לא היה אף פעם עם מי לדבר על זה.
לגמרי.
אני כנראה יצאתי מנקודת הנחה של הילדים שלי, תמיד יהיה עם מי לדבר על זה.
לגמרי.
אז רגע נחזור. קודם כל להבין, זה פה באמת, זה ישנו, זה קיים, זה היה עוד קודם, אני זוכרת שאני, לפני 10 שנים כשהייתי מדברת על זה, וזה הורה, אלה חשדות או חששות ש... אז הייתי אומרת, תשאר הרירת שהילד מגיע, כשהוא נכנס הביתה, קום לחבק אותו. תגיד לו, טוב שבאת, ואז תראה אם אתה מריח אלכוהול, ואז תראה אם אתה מסתכל לו בעיניים, ואם הוא מטושטש, אולי הוא ישן משהו, ואז באמת נחשוב מה לעשות, אבל אם אתה, או אפילו לפעמים ללכת למקומות שהם מתאספים אליהם. עכשיו תראה, נער בנער או נערה, בני 15, 16, 17, כבר ההורה באמת לא חלק מהווייתם ומחייהם, זה נכון. ואז, מה שאני קוראת לו הנוכחות ההורית אשר, להיות שם, להראות עניין, לדפוק בדלת, כי הם מסתגרים והם עם הפרצוף בטלפון, אני יודעת, זה ברור, אבל להראות עניין, לשבת, להתעקש על הארוחה, פעם בכמה ימים ארוחה שכולם, להסתכל עליהם, לדבר איתם, קודם כל להיות שם, ואז, זה כמו שאתה אמרת, לדבר על הנושא, ו... כל מיני, אני ברשותך אתן כל מיני סוגים של רעיונות, זה לא להגיד, תגיד אתה משתמש, תגיד מה, שני מצלחים, להגיד וואי תקשיב, שמעתי איזה שיחה שאני מיכל דליות ברדיו, היא מדברת על דבר הזה, אני נורא סקרן, אתה מכיר איזה חבר'ה בגילך ככה שאולי מהשנים, אולי, לא חשוב אם הוא ישקר, הוא יגיד את האמת, פתחנו, התחלנו, אמרנו, דיברנו על זה קצת, הילד כבר מבין שאפשר לדבר איתי על הדבר הזה, שאני כבר חשופה לעניין הזה, ואז אחרי כמה ימים עוד פעם, אפשר לנצל הזדמנויות, אפשר כשיש כתבה בעיתון על מישהו, על משהו, להגיד מה אתה אומר, מה היה שם, מה דעתך על הדבר הזה, אוקיי?
לגמרי. אמרת פה בשתי נקודות חשובות, הנקודה הראשונה שהיא סופר חשובה, אמרת את זה במילים אחרות, זה לא זבנג וגמרנו. כלומר, זה לא שאתה מנהל, you do the talk, כן, וזהו, you did כן. the talk, זה לא עובד ככה.
בא אליי פעם מישהי ואומרת, הילד בן 12, תגידי, זה הזמן לדבר איתו, אמרתי לו, מה, אם בגיל שנתיים היית צריכה להתחיל, לאט לאט, טיפין טיפין.
בדיוק.
השיחה.
זה ממש ממש לא נגמר. אף פעם, זה באמת לא זבנג וגמרנו, זה עוד פעם ועוד פעם שיחות, וגם, כאילו כדאי ש... אם אתם לא יודעים, אז תקראו. כלומר, אתה רוצה להיות רלוונטי, אתה רוצה שהשיחה תהיה זורמת וכל אחת, לדענו למשל במרכז הישראלית מקויות, האתר שלנו אפשר להיכנס, לראות ולקרות, אני בעצמי דרך אגב, לומד כל שבוע דברים חדשים, לפעמים מהמטופלים עצמם, וגם מהנערים, וגם אתם, למדתם, ידעתם, דיברתם, יש דברים שאתם לא יודעים, אתם שואלים, תשאלו, תסתקרנו, תחקרו, אתם תתפלאו כמה דברים וכמה זה מגדל שהם מספרים לכם ומלמדים אתכם, mm-hmm. זה חוויה מאוד מעצימה לילד. Mm-hmm. ויש גם רגעי זהב.
יש לנו שיחת טלפון? אני איתך.
יש רגעי זהב. מה זה רגעי זהב? הזמנים האלה, שדרך אגב, הוא תופס אותך הרבה פעמים, או שאתה במקלחת, או בדרך החוצה, ואז מספר לך על איזה מסיבה שעוד מגיעים עם שותים אלכוהול, או מדברים איתך על משהו שהולך לקרות, על חבר שלו, משהו כזה, תפוס את זה בשתי ידיים. זה בדיוק המקומות שהוא פותח את זה, דרך חבר, דרך אירוע,
נכון,
מסיבה.
נכון.
ואז השיחה הרבה יותר זורמת.
לא לפתור, לא להגיד, נו, למה אתה מצפה, לא, לכל מיני דברים כאלה. לדעת להרים, לדעת לנצל הזדמנויות.
את החכות האלה, להרים את הדג, וממש, כן, לפתוח את זה.
אוקיי. אז בעצם מה שאנחנו אומרים, אז קודם כל אנחנו אומרים, זה ישנו, זה בעיה, זה קיים, אין מה לברוח מהדבר הזה, זה שאנחנו נעשה כאילו, נגיד אני לא יודעת לדבר על זה, אני לא יודעת לדבר על זה, אז למצוא מי כן, אם לא אמא אז אבא, אם לא אמא ואבא, אז אני לא יודעת מה, אז דוד, אז מישהו, אז חבר, בדיוק, להפוך את הדבר המפחיד הזה למשהו נגיש, למשהו שהוא יותר פה, הוא חי והוא קיים.
אני יכול לתת גם אולי צפירת הרגעה השנייה, אני אסביר, רוב מוחלט של הנערים, יש כאלה שלא משתמשים בכלל, וכמו לנו יש קבוצה גדולה, אם אתה מדבר עם הנער ועשית את השיחה, ומדובר על שימוש חברתי פעם באירוע כזה או אחר, וזה לא פוגע בתפקוד, וזה לא פוגע בסדר יום, וכל החיים שלו מתנהלים בצורה יצירה, זה לא הנערים שלרוץ איתם מהר, מהר, מהר.
זהו, זה גם לא אומר שלגיד, טוב, לא נורא, אתה כן בהחלט יכול לתת את עמדתך,
ולדבר, ולעשות שיח, ולהיות עם אצבע על הדופק,
אבל לא להיבהל.
בדיוק. אבל הנערים, יש לפעמים שאי אפשר לדבר. או לחילופין, אמרתי לך, יש נקודה, למשל, נער או נערה שאומר לי שהוא משתמש לבד, זה סימן מאוד מאוד לא טוב, או שהוא משתמש בגלל קשיים אחרים, קשיים נפשיים כאלה אחרים, או בעיות חברתיות, אז לפנות לטיפול, למשל.
אז רגע, אשר, אני רוצה, הנה, למשל, אמרת, הוא משתמש לבד, הוא משתמש לבד, זאת אומרת, הוא קונה את זה, הוא קונה את זה, זאת אומרת, שהוא צריך כסף.
נכון.
זאת אומרת, אז בוא רגע נלך ונחשוב, איך הורה יכול פתאום להגיד לעצמו, מה קורה פה? למשל, אם יש לנו עניינים של כסף, נכון? איך זה בא לידי ביטוי?
אני קורא לזה שינויים וחורים. שינויים זה אומר אם היה שינוי, למשל פתאום אם שינויים במצב רוח, שינויים בלימודים, שינויים חברתיים, פתאום החליף קבוצות חברים, אם זה שינויים בשינה, בתיאבון, בתפקוד היומי, בהיגיינה, שזה לפעמים קשה בבני נוער, הוא התקלח פעם בשבוע, עכשיו גם את זה הוא לא עושה, אבל כל שינויים כאלה זה סימנים שהם יכולים להחשיד, וחורים, כמו שאמרת, כספים שלא ברור לנו מכה איתם, זמנים שלא ברור, התנהלות חשאית, הסתאות רגע, איפה היית, מה עשית, לא סתם מסתגר בחדר, מה בדיוק קורה שם, מה הולך, כל הדברים האלה יכולים להראות לנו דגלים אדומים, שיכולים להיות גם דברים אחרים חשוב להגיש, וגם נזכור שיש זמנים שהם זמנים מועדים לפורנות, כלומר זמנים רגישים, אם זה שינויים בבית למשל, אסון שקרה, גירושים, דברים כאלה, או לחילופים, שינויים פתאום חברתיים, הצקות, חרמות, שינויים פתאום בין חופש ללימודים, כל הדברים האלה הם דברים שפתאום מערערים את העולם ויכולים להיות...
כן, מוצאים איזון בכלל, ואז הם...
בדיוק, בדיוק, אז שים לב.
אז שינויים וחורים ו... אוקיי, חורים של זמן, של כסף, זמנים, זמנים וחורים, ואז הורה כזה שחושד, והוא קצת מדבר, אבל עדיין הוא לא, אין לו מזה. מה הוא יעשה? לאן אנחנו נפנה אותו?
אז אם הוא יכול לנהל את השיחה עם הנער, ולנסות להבין, יש כמו שמעתי, רוב המקרים הרבה פעמים זה יהיה שימוש חברתי פעם ב, ואז באמת חשוב להיות עם אצבע לדופק, אבל אם לא מצליחים לנהל את השיחה, או לחילופין, הם מתחילים להבין שיש פה גורמים שמציקים, או מטרידים כמו דיכאון, חרדה, שימוש לבד, או כל בעיה אחרת, אז באמת הוא יכול... קודם כל הוא יכול לפנות למרפאה שלנו, מרפאת נטע בנתניה, מרפאה להתמכויות בבני נוער. אבל אין דלת לא נכונה. תפנה לכל איש טיפול, רק דבר אחד, שמבין בחומרים, והכי חשוב, יש לפעמים גישות שיכולות מאוד לכעוס על זה, או להניש, או לויש. לא, זה לא, אני לא רוצה שיש שם. אני רוצה הדבר הכי חשוב לי, וזה, תדעי לך, הדבר הכי חשוב בשימוש בחומרים, שאדם משתמש בזה בצורה מזיקה, ההפך משימוש זה קשר. הדבר הכי חשוב לי כשהוא פונה לעזרה, שהוא לא יהיה עם זה לבד. כי אם אתה לבד, כן. אז ההידרדרויות הגדולות. שלא יהיה עם זה לבד, זה הכי חשוב.
וגם אם כבר יש שם מישהו, לא מי שמשפיל אותו, מבקר אותו, בדיוק. שופט אותו, בדיוק. מעליב אותו.
בדיוק. כן. ואמרתי, ואתה צריך להבין, במה זה עוזר לו? כמו שזה נגיד דבר אחד שעוזר לו לצאת מהבית, עוזר לו לישון, עוזר לו משהו, ואתה אומר לו את זה, אתה רואה ניצוץ בעיניים, ומשם מתחיל הנקודה, שם מתחיל הטיפול.
תגיד אשר, יש איזושהי הבחנה במספרים בין בנות לבנים, נערות ונערים?
כן, אני חושב, לא גבוה, יש טיפה יותר לבנים, זה תלוי גם במה מדברים, אבל כמו שאמרתי לך, לדעתי המספרים משקרים, מה שאנחנו כן יודעים היום בוודאות, שזה חוצה מגזרים, גם דתיים, גם חילונים, גם חוצה שכבות אוכלוסייה, סוציו-אקונומי, זה נמצא בכל מקום, בכל שכבה, ברמות כאלה ואחרות, אבל לא בכאלה הבדלים גדולים. Mm-hmm. ולכן יש לנו תפיסה של אנשים מסוימים, או נערים ונערות, שככה צריך לראות מי שמשתמש, וזה ממש לא נכון. ולכן אני אומר, אם אתה לא שואל, אתה לא יודע. אם אתה לא מדבר, זה קיים. Wow. וצריך זה. וזה הדרך היחידה. אין דרך אחרת.
וכמה מצליחים?
מצליחים?
לגרום לנער שכבר מתחיל להשתמש בחומרים, הוא לקראת להיות מחור, הוא כבר מחור, איזה אחוזי הצלחה יש לכם?
זה יש מאוד תלוי באיזה שלב תופסים, אם אנחנו שלא תופסים את זה בשלב יחסית מוקדם, אחוזי הצלחה מאוד 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 טובים. וגם נקודה מאוד 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 חשובה, היא גורמי תמיכה. כלומר, נער ונערה שנכנסים לתהליך, שיש סביבה שיכולה לתת תמיכה טובה, אז נקודת הפתיחה הרבה 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 יותר טובה. אבל אם אנחנו עובדים נכון, ובנערים ונערות, זה ממש הצלת נפשות, כי אם הם מגיעים אחרי זה לגיל 20, 21, 22, 23, אחרי 10 שנים שהם משתמשים, ואז פתאום אתה מנסה לעזור להם, שיהיה לך בהצלחה. Mm. פה אתה ממש יכול לשנות את החיים שלהם, זה מה שאני אוהב בעבודה עם נוער, אני חייב להגיד לך,
כן.
זה,
כן.
אתה יכול לעשות שינויים.
כן, זה נהדר. היכולת באמת, כן, לייצר שינוי. להצליח, לעזור, כן. באמת.
וגם כולם חושבים שנורא מתנגדים, וזה נכון שזה בילט אין, אבל מצד שני, אם אתה מצליח להגיע למקום הזה, אז יש הרבה פעמים שיתוף פעולה שאתה לא תמיד רואה ממבוגרים. יש לך גם הורים הרבה פעמים שעוזרים, יש לך מערכת חינוך שעוזרת.
אוקיי.
עולם אחר.
אז קודם כל, תודה רבה.
שמחה.
דוקטור אשר ולר, דיברנו איתו, הוא מומחה בפסיכיאטר של הילד והמתבגר, מנהל המקצועי של תחום הנוער במרכז הישראלי להתמכרות, והפסיכיאטר, אמרתי לך שאני אשאל למה נטע.
נכון.
זה שם של מישהי?
לא, אנחנו פשוט צומחים יחד. אנחנו צומחים יחד. זה גם חשוב לדעת, אני לא בא ללמד אותו מה לעשות. אני מומחה להתמכויות, הוא מומחה לעצמו. אני עוזר לו לכוון את הדרך, ואנחנו צומחים יחד.
וואי, ממש יפה. אז באמת הפסיכיאטר מלווה את מרפאת נטע. המרפאה החדשה לטיפול בהתמכויות בבני נוער במרכז הישראלי להתמכויות בנתניה. ואתם, הורים של מתבגרות ומתבגרים, תקשיבו לשיחה שוב ושוב, תלכו, תלמדו. ואמרת, ואני חוזרת על המילה שאנחנו מדברים עליה המון, קשר. במיוחד היום, בתקופה הקשה הזאת, במיוחד כשהמסכים תופסים את תשומת הלב של המבוגרים ושל הילדים, אין עדיין שום תחליף לקשר. תודה רבה.
בהצלחה, תודה רבה,
ושבת שלום.
שבת שלום.
כל טוב. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. חבר'ה, תמשיכו להתקשר, ונמשיך, ניפגש פה עוד כמה דקות. שבתי אליכם ולמי שנמצא על הקו. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, מדברת חן. קודם כל, אני מאוד נהנית לשמוע אותך, כמובן.
תודה רבה, חן. בכיף.
אני מתקשרת בקשר לבן שלי, יש לי ילד מקסים בן 10, הוא מאובחן עם קשב וריכוז, ואני מרגישה שבתקופה הזאת, שהמסכים הם ממלאים כל רגע פנוי ביום שלהם, אני כן דוחפת אותו לעשות לחוגים, לדברים שאני רוצה, שהוא ימצא איזשהו תחום שמעניין אותו, אבל בשום דבר, כלומר לא הצלחתי לפגוע בשום חוג, שזה משהו שהוא ממש מסקרן אותו, ונותן לו מוטיבציה להשקיע וללמוד אותו, הוא תמיד כזה נוכח כזה במקומות, גם בבית ספר, ולא משהו שהוא, כלומר חוץ מלהיות בטלפון, שזה הדבר הכי מרגש ומעניין מבחינתו, אני לא מצליחה למצוא שום דבר שנותן לו מוטיבציה כדי לשחרר אותו מהזמן מסך הזה. רציתי לשאול אותך אם אני צריכה להמשיך לדחוף וכל הזמן לדרבן אותו ולהסיק אותו, או פשוט לשחרר?
לא, לא, לא לשחרר, בשום פנים ואופן. וגם לדחוף ולדרבן לא ממש יעזור. קודם כל, מה שאת כן צריכה, זה לנהל את זמן המסך שלו. זה ילד שאמור לדעת שהוא יכול להיות, נגיד, 3 שעות ביום במסך. את יכולה להחליט על שעתיים, נגיד. והוא יכול את השעתיים האלה לעשות בבת אחת בין 2-4 אחרי צהריים, או בין 4-6 בערב, או הוא יכול את השעתיים האלה לחלק ל-20 דקות, 20 דקות, חצי שעה, 20 דקות. את יכולה ללמד אותו והוא יחליט לבד. אבל זה הילד שברגע מסוים לא יהיה לו מסך. וגם אם הוא יגיד, תפתח לי, תפתחי לי, תפתחי לי, בבקשה, בבקשה, חברים, תפתחי לי, אל תפתחי לו.
כן, אנחנו עושים את זה, אנחנו מקבילים אותו ל3 שעות, בזמן שהוא חוזר מבית ספר, ואני יודעת שהוא רוצה קצת לנוח ולהוריד את כל הסטרס, אבל זה לא עוזר, כלומר, אין בעיה, 3 שעות, הוא סיים 3 שעות, והוא ימצא מה לעשות אחר כך, הוא מאוד יצירתי, הוא יכול לשחק פה בבית עם 1,000 דברים.
אבל חוגים לא מצאנו.
כן. שום דבר, לא ספורט ולא, כלום, לא, לא, אני לא מרגישה שמעניין אותו ממש.
אני לא יודעת האם הלכת על בישול, האם הלכת על ריקוד, האם הלכת על בעלי חיים, האם הלכת, מה זה לשום דבר לא מעניין אותו? אין ילד שאין לו איזה תשוקה למשהו. ולפעמים זה סיפור למצוא את זה. אולי דרקונים, אולי אומנות, אולי קרמיקה.
נגיד שאני שואלת אותו, הוא אומר אני רוצה להיות יוטיובר ולהעלות סרטונים ליוטיוב.
מעולה. אז תגידי לו, אז קודם כל תגידי לו, זה מעולה, מעולה. אני מאחלת לך להיות יוטיובר מצליח. בינתיים, בוא תתפוס איזשהו, במה תהיה מיוחד מאחרים. תהיה היוטיובר המבשל, תהיה היוטיובר המאלף כלבים, תהיה היוטיובר השחקן, המבקר קולנוע. בוא תחשוב על איזה משהו שהוא, מה יעשה אותך מיוחד? סתם? מה תעשה? תדבר שטויות? תספר איך הרבצת לאחותך? או מה?
אז הוא מתמחה בעניין הברולסטאר, וזה מה שהוא רוצה להגיד ביוטיוב שלו.
קודם כל, תקשיבי, אני הייתי עושה לו ערוץ ביוטיוב, שחלק מה3 שעות הוא יוכל כבר להתחיל ולהתאמן, ולדבר על ברולסטאר.
וגם להראות פנים בגיל 10, זה משהו שהוא לא מדיג.
להראות את הפנים שלו כמי שמדבר?
כן, כלומר ממש ילד בן 10, חשוף לכל האינטרנט.
חני, זה ממש תלוי בך אם את רוצה או לא רוצה, מוכנה או לא מוכנה. ואם את אומרת לעצמך לא, בגיל 10 אני עדיין לא מוכנה שהוא ילך וזה, אז תעשי אולי איזשהו משהו שהוא לא יהיה ציבורי, שהוא רק יתאמן על זה בינתיים. ואז לתוך זה אולי לאט לאט תגידי, אז אוקיי, ברולסטאר, ואם המשחק הזה כבר נגמר, עד שאתה תהיה גדול ותהיה בן 15 ותהיה יוטיובר מפורסם, אולי כבר יהיו משחקים אחרים, אולי בוא תתמקצע בעוד משהו.
זהו, אולי דרך זה, דרך היצירת תכנים בערוץ שלו, זה
אולי.
יכול איכשהו לדרבן אותו.
אבל תראי, אם הזמן שלו, וזה מצוין, אם הזמן שלו, זמן מסך שלו, מוגבל, ואין סצנות, והוא גם יודע להסיק את עצמו, במה
לא,
הוא,
לא
מס... במה הוא
תמיד
מסיק?
זה, תמיד זה נפתק עם סצנות.
כן. מה הוא עושה?
מה?
איך הוא מה? מעסיק את עצמו אחרי שהמסך קווה?
קודם כל זה סצנה של 15 דקות שהפסקתי לו מסך, אז זה בכי וצעקות.
אני עוצרת אותך, תדעי לך, שזה מה שקורה, זאת נפילה מאוד גדולה של הורמונים, בעיקר של דופמין, זה כמו, זה מזכיר קריז.
נכון, נכון, אני ממש מרגישה כן, שהוא מכור.
כן, זה זה, זה זה. זה מה שמסכים עושים, במיוחד בשהייה ארוכה, זה מה שמסכים עושים לנו ביולוגית למוח. הורים, תדעו לכם, זה זה, קודם כל. אז קודם כל זה 15 דקות של בכי, ברבע שעה זה של הבכי, אל תשלחי אותו לעשות שיעורים, תשלחי אותו למשהו אחר, להסתובב, לרדת עם הכלב, להכין מיץ תפוזים, משהו שהוא לא מיד מטלה לא נעימה. כי צריכים לחכות עד שכל ההורמונים האלה, הם מתפזרים בגוף ומתפרקים. זה ממש ככה, זה בדיוק ההשפעה של מסכים. כן.
כן.
אוקיי, ואז אחרי רבע שעה, אכן, מה קורה?
ואז הוא ייקח לו, גם המעבר מפעילות לפעילות אצלו זה מאוד מאוד קשה, אז ייקח לו עוד איזה רבע שעה למצוא את עצמו ולהפיק, ולהגיד לי משעמם לי, משעמם לי, משעמם לי. אבל אחר כך הוא איכשהו ימצא, נגיד, ישחק עם אחותו, יוציא, ישחק בכל מיני משחקי משפחה כאלה.
ו... מדהים, מדהים.
כן, הוא מאוד יצירתי, ועולם הדמיון שלו מאוד מאוד מאוד, לפעמים משתלט לו גם על החיים.
זה לא ילד של ספורט, נו.
נכון, הוא לא ילד של ספורט.
נכון, יכול להיות שאני הייתי מוציאה אותו כמה שזה יראה לך מצחיק, לחוג מחשבים, שזה עוד פעם אמנם מסכים, אבל משהו, אני הייתי לוקחת אותו אולי לחוג AI,
כן.
אם יש לו עולם דמיון של שילך לצ'אט ג'י-פי-טי, שילמד לעשות סרטוני וידאו, וסרטים, ואנימה, ואנימה, ודברים כאלה. זאת אומרת, יש לו עולם דמיון מאוד עשיר, לא מעניין אותו הסטנדרטים שחשבנו על ספורט וזה, אבל אני אומרת לך שוב, אולי בישול יעניין אותו, את יודעת כמה דמיון יש בישול, ערבוב של צבעים ומרקמים, ובסוף גם יוצא לך מזה מוצר שאתה נותן לאחרים והם כולם מתמוגגים ונהנים. אולי הוא יאהב בישול, או אפייה. אחד הבנים שלי באופן קבוע, בחופש הגדול, תמיד הייתי שולחתו לקטנות, זה מה שהוא רצה. אז היו קטנות של תנובה, לבישול, למוצרי חלב, כל פעם משהו אחר, לאפייה, באמת, לדגים. הוא עד היום מאוד אוהב לבשל, כן. עכשיו, אני לא יודעת אם זה זה, אם זה הבן שלך, אבל בוא תהיה, נהיה טיפה יצירתיים, זה לא רק מה שהמתנס נותן. זה לפעמים עוד כל מיני דברים אחרים. אולי הוא אוהב בעלי חיים, אז חוג של בעלי חיים יוציא אותו החוצה, לא רכיבה על סוסים או משהו כזה.
כן, או... זה די ניסינו וזה לא עבד.
זה לא עבד, אוקיי.
ומצד, אבל נגיד אבל... מבחינת החברים, כן. הרי בגיל הזה כולם משחקים כדורגל.
נכון.
ואם אתה לא משחק כדורגל אז אתה לא מקובל, ובאמת הם... יש גיבוש כזה סביב הכדורגל, אז אני אומרת, אתה לא ספורטיבי, מאוד לא שם, לא ספורטיבי, ויש לו טונוס שרירים גבוה, והוא כזה קשה לו להזיז, כלומר, גם החגורת כתפיים חלשה, הוא מאוד מאוד חלש.
מבחינתנו, את צריכה להשלים עם הדבר הזה, שהילד הזה לא יאהב ספורט, הוא יאהב דברים אחרים, שהחלום שלו להיות יוטיובר, ואנחנו לא כותלי חלומות, גם אם הוא לא יהיה כזה בסוף, הוא רק בן 10, אנחנו לא כותלי חלומות, להפך שהילדים יעופו על החלומות שלהם, ותעזבי אותו מספורט, לא מעניין אותו, ויהיה לזה מחיר חברתי, אבל אז אולי ברגע שהוא ימצא את המשהו שכן מעניין, משם יהיה לו חבר או שניים. אז הוא לא יהיה הילד הכי חברותי בעולם, והוא לא יהיה דומה לאמא שלו, לאבא שלו בעניין הזה. הוא ילד אחר, הוא ילד מיוחד, הוא ילד עם דמיון מאוד עשיר, ועם טונוס שרירים גבוה, זאת אומרת, יש דברים שהוא מאוד רוצה ויכול לעשות, ויש דברים שהוא ממש לא. אז בהתאמות האלה אנחנו, ויש לזה, יהיה לזה את ההשלכות של זה, שפחות חברים אולי בכיתה או בדברים האלה. יכול להיות שמשהו צריך זה ללכת לצופים. הצופים זה משהו מאוד מלכד, זה משהו מאוד ערכי, אין שם כדורגל, אבל יש שם המון דברים של בנים, אם נמיר, אנחנו צריכה לעשות את הדבר הזה, גם של בנות, אולי הוא גם ילד שרוב החברות שלו יהיו בנות ולא בנים, ואז יהיה מי שילגלוג לו על זה, אבל זה הכי דבר שיגרום לו אושר ושמחה.
כלומר, במחיר של להיות משהו, כלומר, הוא צריך להבין שיהיו לזה מחירים, אבל בסופו של דבר הוא יעשה את מה שהוא הכי אוהב.
נכון, אבל הוא לא יבין... עד שזה יקרה והוא ישלם מחיר. זה אתם הראשונים שצריכים להבין את הדבר הזה. לילד אפשר להגיד דברים, ילדים לא לומדים מדיבורים שאומרים להם, ילדים לומדים מחוויה. גם אם אני אגיד לו, מאמי, אם אתה עכשיו רק הולך ומשחק עם בנות, תצחקו עליך, אני אגיד, מחפרת לי, מחפרת לי. עד שהוא מתחיל לשחק עם הבנות, ואז מתחילים ללגלג עליו, והוא נורא נעלה, ואז הוא מבין את מה שאמרתי לו לפני חצי שנה.
נכון.
ועכשיו נשאל את השאלה, איך הוא מתמודד עם זה. את מבינה? זאת אומרת, דיבורים, הרצאות, נאומים, זה לא מה שעובד עם ילדים, ממש לא. את מבינה?
זה רק לתת לו להתנסות, כן. ואז לתת לו לשלם את המחיר. כלומר, נכון. זה גם לא משהו שאני יכולה להכין אותו, כי הוא לא יבין
לא, הוא
איך
לא.
זה באמת לא. מרגיש.
וגם יכול להיות שהמחיר לא יהיה כזה גבוה, ואנחנו צריכים רק לדאוג שהמחיר לא יהיה יקר מדי, אני לא אתן לו להידרס כדי להבין שהכביש מסוכן.
כן.
אוקיי? Mm-hmm. משהו כן. כזה. או אני לא אתנה להיכנס להיריון שתבין שחייבת לשכב עם קונדום או עם דברים כאלה. זאת אומרת, גם פה אנחנו מפעילים כל הזמן היגיון בריא. אבל כן, בהרבה דברים אחרים, אבל זה מה שהילד מושך והולך, וזה הכיוון שלו, ושם טוב לו.
נכון.
וואי, את יודעת, אני ראיתי פעם, זה הייתה לפני הרבה מאוד שנים, ראיתי איזושהי סדרה על איזה חנון שנורא העליבו אותו בחטיבה. בחטיבה זה היה, לא בתיכון, בחטיבה. וברגע מסוים, הקול של החטיבה מאוד צחק עליו, ואז בא החבר של החנון ואומר לו, מה, איך אתה נותן לו? וזה אומר, תקשיב, לי אין מענה לדברים האלה, אני לא יודע לענות לו. אבל יש לו עוד שנה אחת ליהנות מהדבר הזה, ואז כולם יראו כמה הוא אידיוט. אבל זה נכון, את מבינה? זה נכון.
נכון, רק צריך באמת להכיל את זה, את האור.
בדיוק, זה חוזר פה למה שאני מלמדת אתכם ההורים כל הזמן. תפקידנו לייצר ילדים חזקים. כאלה שיכולים לעמוד בתסכול, כאלה שלא עשינו להם הכל, כאלה שלא פתרנו להם את הבעיות, כאלה שיצטרכו להתמודד עם ההגבלות שלנו. שם אנחנו מפתחים כוח, חוסן, ובעצם להיות מוכשר יותר לחיים. זהו.
תודה רבה.
בהצלחה, כל טוב.
ביי ביי.
ביי ביי. טוב, יש לי פה שאלה, אני אתן לה מענה. לאמא של התאומים, התשובה שלי, אל תלכי לגן. ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, אני אסביר לכם מה אמרתי לה. שבת שלום לכולם. אתם ניפגש, אתם ואני פה ניפגש בשבוע הבא.